שלום, בוקר טוב. אתם ב-103 FM וכאן אני מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 10 ל-12. עורכים ומפיקים את התוכנית אייל פרנק ומאיר פרץ, מי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס, ואחראים על הדיגיטל שני רומנו, עידו טבת ואיתי ניקסון. הטלפון שלנו לעלות השידור הוא 0552, תגידו יחד איתי, 103, 103. אני חוזרת, 0552-103-103, ואתן יודעות, אתם יודעים שאנחנו אוהבים שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70, ואז מאירה או אייל יחזרו אליכם, והרבה פעמים גם אם אנחנו לא חוזרים באותו יום, אנחנו חוזרים שבוע אחרי, אולי אפילו גם שבועיים אחרי, כך שכתבו, כתבו ותשלחו את ההודעה. זהו, אנחנו נמצאים בתקופה של בין לבין, תמיד אלו ימים, ותמיד זה עולנו, אין מה לעשות, זה בין יום הזיכרון לשורדי השואה, לנרצחי השואה, לבין יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה. ימים כאלה שנזהרים מאוד להגיד סמכות או כל מיני דברים כאלה ואחרים, לא תמיד אנחנו יודעים מי אמא שכולה, מי הוא אח, מי הוא ילד יתום, אז זה כזה לימים שנזהרים בהם מאוד. אולי סביב זה גם יהיו ככה כמה שאלות, נראה אם יש לכם שאלות בעניין הזה, כמה לחשוף, לקחת ילדים לבית כברות, אני לצערי מנוסה בליווי של אלמנות ואלמנים ומשפחות במצבים כאלה. וזהו בעצם. אני לא אעריך, אני ישר אעבור לשיחות הטלפון, ניתן לכם מענה כמה שיותר. והנה השיחה הראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
מדבר יוסי, לשם בדוי. יש לי, קודם כל רציתי להגיד לך שיש לך תוכנית מדהימה.
תודה.
אנחנו דיברתי איתך לפני כמה שנים, עליתי לשידור. ואמרתי שם דברים, ובול אחד לאחד, זה מה שקורה היום.
אוי.
אנחנו כבר, אנחנו נשואים 15 שנים, אני ואשתי, והמצב בינינו הוא לא טוב מבחינה זוגית, בגלל הנושא של התנהלות עם חינוך הילדים. המצב ממש ממש לא טוב, ואני...
רגע, יוסי, אני מחדש. אני מחדדת את זה ברגע להבין, המצב לא טוב בגלל שאתם כל הזמן חלוקים בדעתכם באיך לגדל את הילד, את הילדים. זה העניין.
כן, נכון, יש לנו ילדים, אחד בן 13 ואחד בן 10, בנים שיוברים, ואנחנו באנו ממשפחות גם שהזוגיות של ההורים לא הייתה טובה, באנו ממשפחות ששם לא היה מודל לחיקוי בחינוך הילדים, אני עברתי גם עם אבא לא פשוט, קשה, וגם אשתי באה עם גם חינוך שהוא לא, שההורים שם גם די בעייתי, ואני תמיד שהתחתנתי רציתי להיות אחר ממה שאבי היה. עכשיו אני גם, אני עשיתי טעויות במהלך השנים האלו, אני כל הזמן לומד וכל הזמן מנסה לתקן.
כולנו עושים טעויות, כן.
לצערי, אבל אני הרבה יותר טוב ממה שהייתי בעבר, מבחינת ההתנהלות מול הילדים, אבל עדיין יש דברים שמפריעים לי, למרות שאני גם הגעתי כדי שיהיה שלום בית, ושלא יהיו בעיות ביני לבין אשתי, אז אמרתי, טוב, אני ארפה, ואני אתן לה שהיא תוביל, והיא תתעסק כאילו נושא החינוך, ואני פחות אתערב, אבל זה עדיין מפריע לי, ועדיין יש לנו בעיות, בגלל הילד הקטן שמתחיל איזשהו משהו, ואז זה מתפתח, ואז נהיה סכסוך ביני לבינה.
תראה,
אני יודע שהתוכנית היא לא מספיקה לזה, זה ממש
נכון, אבל אני אתן לך, כותרת, אני אתן לך כותרת, וגם אני אשלח אותך אחר כך להיכנס לאתר שלי, מיכל דליות איתכם בבית, תגגל פשוט, גם תקרא שם מאמרים, וגם תראה, יש שם כל מיני מסלולי הדרכה, והנושא, תראה, הנושא של זוגיות תמיד עולה בקליניקה, תמיד, ואז אני קוראת לזה זוגיות הורית, והרבה פעמים, הזוגיות משתפרת מאוד אם אנחנו מצליחים להביא את ההורים לכדי איזושהי התכנסות למטרה משותפת, ובואו נגיד החלטה על, על, על כמה דרכי פעולה. תראה, קודם כל להגיד לך באופן ככה כללי, בדרך כלל אנחנו ממסדות וממסדים קשר אני כשאני אני אומרת זה בהרצאות, ואני מרצה על זוגיות, אני מרצה על מסכים, אני מרצה על התנהגויות של ילדים, על צעירים, אני מרצה המון על מתבגרים. היום בכלל נושא המסכים חזק, ואני בתוך זה.
זה מה שקורה אצלי גם בבית, אני, כן. אני, יש לנו הרבה מלחמות בנושא שאני משתמש בתוכנות שמגבלות את המסכים.
כן. אוקיי.
ולפעמים, אני יודע שאת אמרת בהרבה פעמים שאנשים לא עוזרים, וזה לא עזור, וגם אשתי אומרת את זה, ו... זה האמצע היחידי שאני יכול להשתמש בו כדי, כי הם מאוד נהיו חוצפנים.
כן.
ומאוד, הם מתייחסים אליה כממש פריירית וכמו משרתת.
נורא.
ומאוד תלותיים. וזה משהו שאמרת לי לפני כמה שנים, שאם היא תמשיך בצורה הזאת, הם יהיו, השתמש במילה די טפילים, אני זוכר, קראת לזה.
וואו, כן.
וזה הייתה ממש מילה חזקה. אני זוכר את זה לפני כמה שנים, וזה מה שקורה. יש שמה כיסא בחדר והם הולכים לישון, והיא בחדר, הם לא נותנים לה כאילו ללכת, כאילו רוצים שהיא תישאר איתם.
ואני רגע מזכירה לכם שמדובר בבני 10 ו-13. אז בוא תראה, אני רגע אקח אתכם כן לזוגיות. בדרך כלל אנחנו ממסדים קשר עם בן אדם מאוד שונה מאיתנו, וזה איזשהו מקום של חיפוש, כאילו לייצר אחד ועוד אחד שווה 3. אנחנו לא מייצרים 2, אנחנו מייצרים משהו אחר שיש בו את שנינו, את שני הדברים שלנו. לכן הרבה פעמים מדברים על זוגיות כמו כפפה ליד, כמו מכסה לסיר. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של התאמות בדרך כלל, למרות שאנחנו אמורים להתאהב במישהו שהוא הסגנון שלנו, ואז היו פחות מריבות. אבל, אז אוקיי, ניסינו ואנחנו שונים, וזה מאוד בא לידי ביטוי סביב נושא גידול ילדים, המון. איך מדברים אל אימא, ככה מדברים, ככה לא מדברים. האם מורדים מהשולחן, כן או לא, האם אני דורשת מהילדים. האם אני מכפתרת לילדים גם בגיל 8, או שאני אומרת לו תכפתר לבד, כשאני יודעת שהוא יכפתר את זה עקום, עד שהוא ילמד לכפתר ישר. האם אני קונה כל מה שהם רוצים או לא. המון, בלי סוף. חבר אחד זה מספיק, או צריך 10 חברים, ואז רבים. אין לך חברים, יש לך חברים, תזמין לי חברים. עכשיו, ופה יושבים חילוקי הדעות. עכשיו, שני דברים אני רוצה רגע להגיד לך בקשר לזה, יוסי. אחד, אתה, וגם לא אני, לא נצליח לשנות אותה. גם אם היא יודעת שזה לא טוב, והיא מתה לצאת מהחדר בערב, ילדים בני 10 ו-13 רבק, זה לא ילד בן 3 ובן 5 שמתקשים להירדם לבד. זה ילדים שמפגינים עליה שליטה.
בדיוק.
עכשיו, נכון, בסדר, היא לא מסוגלת לעמוד בזה, שום דיבור, שום מסבר, שום דבר.
היא אומרת, אין לי סבלנות להילחם, אין לי כוח
מלחמות. מבחינתי, אני, מה שאני הייתי אומרת לה, אני הייתי אומרת לה, כל ערב ב-8 בערב צימה הבית, תחזרי בחצות, בשיתוף פעולה איתך כמובן. הם היו נרדמים מעולה בלעדיה.
נכון, זהו, שהיא הולכת, אבל לא, שם, גם אם אישה אני, הם מחכים לעד שהיא תבוא.
אז תקשיב.
הם לא נרדמים.
בסדר, בסדר, אז עושים את זה מספיק פעמים, או שולחים אותה לחול. וכששולחים אותה לחול, הם לא מחכים לה. תקשיב, אני יורה באוויר. אני זורקת כל מיני רעיונות, לא זאת הדרך. הדרך צריכה להיות תהליכית, נקודתית. הנה, אני נותנת רעיון, אבל אז אתה בא ואתה אומר, רגע, זה לא מתאים, הם מחכים. זאת אומרת, וזה מה שקורה בקליניקה.
דרך אגב, אנחנו גם ניסינו ללכת כמה פעמים היינו ליועצת נישואים, וגם מישהי שהיא מנחה תורים, והיא אמרה לנו שכל אחד צריך לעבוד על עצמו לבד, לא לנסות לשנות את השני.
אז אני אגיד לך פה את הדבר השני. אז הדבר הראשון, אנחנו לא רק לא מצליחים לשנות בן אדם אחר, אנחנו גם לא יכולים לגרום לאף בן אדם אחר לעשות מה שאני רוצה. גם לא הילד בן 2. אומרים לילד בן 3, בוא צריך ללכת. והילד מסתכל ואומר, לא בא לי. אז אנחנו מרימים אותו והולכים. זה נותן להורה תחושה שהוא בשליטה על הילד, אבל הוא לא. ובשליטה על המצב. אין לנו שליטה על אף בן אדם ביקום הזה, יוסי, חוץ מעל עצמנו. אתה לא יכול לגרום לילדים ללכת לישון, אתה לא יכול לגרום לאשתך לצאת מהחדר או לא לצאת מהחדר, אתה לא יכול לגרום לילדים לסדר, אתה לא יכול לגרום לילדים להגיד לה, די כבר, לכי מפה.
אז מה לעשות, להסתכל מהצד, להניח לזה?
שנייה. מה לעשות? פה אנחנו צריכים למצוא, וזה צריך להיות בשיתוף פעולה של שניכם. זה המקום. וזה העניין, וזה דרך אגב מה שלא היה לך במודל של ההורים שלך. אתה בעצם לא ראית איך הם מיישרים ביניהם מחלוקות. אתה לא ראית בעצם איך הם מצליחים להגיע לכמה החלטות משותפות. לא להכל, לא לתמיד. אבל לכמה החלטות משותפות. ואנחנו מגיעים להחלטה משותפת, יוסי, כשאחד מאיתנו מבטר. עכשיו, זה ויתור על ערך. העניין הוא שזה ויתור זמני, גם אם זה לחצי שנה שנה. אבל זה זמני כדי להרוויח משהו אחר. אתה אמרת, למען שלום בית, אני לא מתווכח. שזה בדיוק העניין, אתה מוותר על מה שאתה חושב שצריך להיות, כדי לא לריב איתה. עכשיו, אני לא אומרת אם זה נכון או לא, יוסי, אי אפשר בשיחת טלפון. אני לא אומרת אם זה נכון או לא, אני מפרקת לך את ההחלטות, איך דברים נקבעים, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו. עכשיו, אם למשל, הילדים היו יודעים, סתם, אני אומרת משהו, ואני לא אומרת לך לעשות את זה, אני נותנת את זה כדוגמה. בוא נלך 50 שנה אחורה. אם הילדים האלה היו יודעים, שכשהם מתחצפים לאמא, אבא בא בערב ומרביץ להם, כי לאשתו מדברים בנימוס. כן. הילדים האלה, היו מפסיקים להתחצף אליה. לא כי זה נכון מבחינה חינוכית, אלא כדי לא לחטוף מכות מאבא בערב. זאת אומרת, מה בעצם אני אומרת לך? ילדים לומדים ממה שקורה להם בחיים, והם למדו מאשתך. 10 שנים זה המון זמן, גם 5 שנים זה המון זמן.
אני יודע שגם אני עשיתי טעויות.
בסדר.
אני לא חושב טעויות, אבל אני מודע לטעויות שעשיתי, ואני מנסה לתקן.
היא ממשיכה לעשות את הטעויות גם עכשיו, כי אין לה כוח. אני גם מבינה אותה. יש לה 2 בנים מתבגרים.
נכון.
שזה גם כן לא פשוט בכלל. עכשיו, אם היה לה כבוד עצמי, היא הייתה אומרת לעצמה, כשמתחצפים אליי, אני מסתובבת והולכת. אני לא נותנת את מה שהם רוצים כשמתחצפים אליי. כשמתחצפים אליי...
את חושבת שאנשים זה כאילו להפסיק עם ה... למשל, אם הבן שלי נגיד מתחצף בצורה קיצונית, או שהוא, לא יודע, נכנס ל... רוצה לה... הוא ואחיו, לא יודע, כן. ממש בקטע של הלימוד וכל זה.
כן.
ואז אני מנסה... מה אני עושה? אני אומר לו, שמה, אני אקח לך את הסוני, אני לא אתן לך, או לא יודע, אני נתק לך את זה, ואז הוא נכנס להתקף של זעם.
נכון, עכשיו.
שזה לא טוב.
בוא נגיד, לא נגיד.
אז אני נכנס למצוקה, שאני חסר עונים, אני לא יודע מה לעשות.
נכון, אבל יוסי, בוא נגיד ככה. קודם כל הוא בהתקף של זעם, בסדר, אז מה, אתה עדיין יכול לשרוד התקף של זעם ולנתק לו את הסוני. אתה יכול גם למכור את הסוני הזה. אתה אבא ואתה מנהל. אתה צריך כל הזמן לקחת בחשבון את ההשלכות של זה. עכשיו, בוא נגיד, היית מנתק את הסוני. אני לא ניבל מהתקפות זעם של ילד, אבל הייתי מנתק את הסוני. אני אומרת לך, ואתה ואני יודעים את זה, שכשהיית מחבר את הסוני אחרי שבוע, הוא היה מתחצף עוד פעם. כי זה העניין, למה אני אומרת לא לעשות את זה? כי זה לא עובד. כי זה מפגין את הכוחניות שלנו.
זה קוראים להם כאילו לפחד מאיתנו ולא...
לא, אתה יודע מה? לא מפחיד אותי שהוא יפחד ממני. מה אפשר לחשוב? תראה, בוא רגע נלך 5 שנים אחורה. למה ילד קטן, למה ילד בן 5-6-7 מסדר את החדר? או שהוא מפחד ממני. עכשיו, מה הוא מפחד ממני? אנחנו לא מרביצים לילדים היום. אנחנו לא סופטים אותם, אנחנו לא נועלים אותם בחושך. אנחנו לא מרביצים להם בחגורה כמו שעשו להורים שלנו. ממה הוא מפחד? הוא מפחד שאני ממש את האיום שלי, כי הוא יודע, מתוך ניסיון חיים איתי, שמה שלא מסודר, אני בבוקר נותנת לעניים. כי כנראה לא אכפת לו ממנו. אם לא אכפת לו במשחק הזה, אני נותנת את זה למי שצריך משחקים. מזה הוא מפחד, שאני אממש את האיום שלי. עכשיו, למה הוא מפחד? כי הוא מכיר אותי, כי הוא יודע שאני עושה מה שאני אומרת. זה הכל. או שהוא מסדר את החדר, כי כשהוא מסדר את החדר אני כל כך גאה וכל כך שמחה, ואני אומרת לו, לא הייתי צריכה לעבוד, יש לי עוד יותר כוחות, בוא נספר 3 סיפורים היום.
לא, שהם כבר הגיעו למצב שהם מבקשים ממנה, תביא לי קוץ מים, תביא לי... והיא אומרת, מה? תבקשו גם מאבא, למה רק אני?
כי הם יודעים שאבא לא יביא. למה? למה שהם יבקשו ממך? כי רק היא המשרתת שלהם.
בדיוק.
אבל...
אני אומר לה את זה, וזה לא עוזר.
לא, זה לא עוזר, זה לא עוזר. תראה, פה צריך טיפול שורש.
נכון.
ונורא מעציב אותי לדעת שהורים מתגרשים סביב נושאי גידול הילדים. הילדים האלה...
זה בדיוק מה שקורה.
אני אגיד לך גם למה, הילדים האלה עוד 10 שנים לא יגורו בבית.
נכון.
ואתם בינתיים הרסתם את הזוגיות. נורא כואב הלב. ממש 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 כואב הלב, ולכן זה לא נכון שלפעמים זה להתעלם, ולכן נכון שהרבה פעמים זה לוותר. אבל אני אגיד לך, בינינו, אני הייתי רוצה גם לעזור לאשתך. היא מגדלת ילדים, אני לא רוצה להגיד ילדים רעים, ואני לא רוצה להגיד ילדים טפילים, היא מגדלת ילדים שתלטנים, חוצפנים, לא נחמדים, שיושבים...
איזה כללות הם גם מקללים בבית, אני אף פעם לא קיללתי את הכללות האלו.
נורא עצוב. הם עושים את זה
פשוט... וגם כל המסכים האלו, והאיות נכון, הזה, וכל נכון, הדברים נכון, האלו, נכון. זה רע, זה אני, פשוט רע, אנשים
אני,
מבינים את זה.
אני מסכימה איתך, העניין הוא תראה, הדיגיטל עצמו הוא לא רע, הצריכה או חוסר הניהול שלו בחיים שלנו ובחיים של הילדים, זאת הבעיה. זאת הבעיה. ועל זה היום אני מדברת הרבה מאוד. גם הפוסטים שלי, בעמוד שלי, לתת לילדים, אני מדברת, אני היום יותר בקיאה, כי למדתי את נושא ההורמונים, את ההשפעות של זה על המוח. תקשיב, כשאתה מאיים עליו בלקחת הסוני, הוא באטרף.
וואו, אני ממש מפחד, ממש מפחיד איכשהו נכנס לזה. אני ממש לא יודע מה לעשות.
אז אני אומרת לך.
הוא נכנס לשיגעון.
אני אומרת לך, תבוא לאשתך. ותגיד לה, תראי, אנחנו קצת, אנחנו חסרי אונים. אנחנו חסרי אונים, כי הילדים מתנהגים באופנים ששנינו לא מסכימים אליהם. נורא, הכללות, הדיבורים, השתלטנות עלייך, השתלטנות עלייך, שלא תרגיש מותקפת.
כן.
לא, משהו עשינו, טעויות, לא הצלחנו. בואי נלך, נקבל הדרכה עמוקה, מובנת, שמחוברת גם לכל נושא המסכים. זה היועצות שלי יודעות לעשות, היועצות שלי כולן, הן בוגרות גם השתלמות...
אני אשמח אם את תפני אותי למישהי כזאת.
אז מה שצריך, זה להיכנס לאתר שלי, כן. ללכת לנושא של הדרכות הורים, יש שם טלפון, או לשלוח הודעה, או כתובה, או להתקשר. Okay. יום שישי היום בכל אופן, אז מנהלת שירות הלקוחות שלי, לדעתי... בינינו, קשה לה לא לענות להורים, אני יודעת, אבל יש סיכוי שהיא לא תענה, אז היא כמובן תגיב במיידית ביום ראשון. והיא תסביר לך בדיוק מה המסלולים, איך זה עובד, ונחבר אתכם, ואם אשתך תרצה, ואנחנו לא מדברים על איפה אין לי שליטה, אנחנו מדברים על מה אני כן יכולה לעשות. אנחנו מחברים את זה ליכולות של האישה ושל הגבר. אני אתן לך תמונה, אני אתן לך דוגמה למשל. נגיד יושבת אצלי בקליניקה אישה, שהפוכה מזוגתך, ואני מבינה שזו אישה ששליטה מאוד חשובה לה. הם יעשו מה שהיא אומרת, זה יקרה כמו שהיא רוצה, כן, דברים כאלה, שליטה נכון, מאוד חשובה לה, נגיד, רגע, היא רגע, היא רגע, 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 נגיד, ואני רואה את זה, אצל אשתך זה בדיוק הפוך, אצל אשתך, ואני רואה את זה בהתנהגויות של הילדים, בגלל שהיא כל כך רוצה שליטה, ואוהבת שליטה, וזקוקה לשליטה, הילדים או פורצים גבולות, או נהיים קנויים מדי, והיא לא אוהבת את זה, היא באה להדרכת הורים, לאישה הזאת אני לא אגיד תשחררי, כי היא לא מסוגלת. זה כמו שאני אגיד לאשתך, צי מהחדר. היא לא מסוגלת, אין לה כוח. אנחנו נשב...
גם בבוקר, בבוקר שהיא רוצה ללכת לעבודה, כל האופרציה הזאת, הקטן, יש לו טקס, יש לו, היא אומרת, נו, חושי, איך קוראים לזה?
ויסות חושי?
ויסות, כן, הוא עם הגרביים, ועוד פעם עם הכושר, ועוד פעם זה, ועושה בתקצים עד שהוא מוכן. והגדול, היא אומרת, ועם הגדול ב-13, אני מתחילה לשים לו גם גרביים ואיזה, כאילו, שהיא רוצה כבר ללכת לעבודה. כי לא משתפים פעולה.
אבל אתה מבין שכשיש בבית ילדים בני 10 ו-13...
אני רואה את זה.
לא, רגע, יקירי, לא מחכים להם, אלא יוצאים לעבודה. אומרים להם, האדון שלי זה השעון, אני, כדי שלא יפטרו אותי, כדי שאני אוכל להמשיך להרוויח ולקנות לכם את הבגדים שאתם רוצים, ואת המשחקים שאתם רוצים, ואת הפרסים שאתם רוצים בתוך הגיימינג, ואת כל הדברים האלה, אני חייבת לעבוד ולהתפרנס. וכדי שלא יפטרו אותי, אני מהיום יוצאת מהבית ב-7:40. ויוצאת מהבית ב-7:40, והם צורכים עליה, לא יקרה כלום. מבחינה חוקית, מותר להשאיר אותם בבית.
אז היא לא רוצה.
אבל זה לא מלחמה, זה לקום וללכת.
נכון.
מקסימום הם ירדפו אחרי החצי לבושים, בסדר, אבל היא קמה והולכת, ונכנסת לאוטו. תשמע, אבל את כל זה אנחנו צריכים ללמד אותה לעשות, כי כרגע היא מתקשה לבד. היא צריכה לקבל חיזוקים ותמיכה, ולא לשמוע כל הזמן שכועסים עליה ואומרים לה, תעשי ככה, ממך למשל, היא לא מסוגלת. היא לא מסוגלת, אנחנו גם רוצים להיות איתה. אנחנו רוצים לתת לה הדרכה שמותאמת אליה. אתה מבין? אני לא רק אגיד לקום מלכי. אמא אחרת יכולה לקום. אני הייתי קמה והולכת. כי השעון הוא האדון שלי, הייתי יוצאת מהבית. והייתי אומרת, חבר'ה, תזדרזו, מקסימום תמצאו מישהו שיקפיץ אתכם. והייתי הולכת ומוכנה לשאת את התגובות שיהיו בעקבות זה. כי אני רוצה לצאת בזמן לעבודה. לא רק זה, לא מלבישים ילדים, לא בן 10, לא בן 13. גם אם יש להם קשיים בביסות חושי, לא מלבישים. למה? ככה. מה זה למה? מה, הם נכים? חס וחלילה, שאלוהים ישמור.
פשוט איבדנו שליטה, אין לנו...
נכון, נכון.
ונכון,
ולכן גם ההדרכה לא תטפל על הקצוות של היום, לא על מה שסיפרת לי בבוקר, וגם לא על מה שסיפרת לי שיושבת איתם בלילה בערב. ההדרכה תהיה על שעות אחר הצהריים, אנחנו מתחילים מקטן. ולצורך זה, צריך להכיר אתכם, צריך את שניכם, צריך להביא אתכם ביחד, צריך להזכיר לכם למה התחברתם, צריך להזכיר לכם שעוד 10 שנים אתם תהיו בלי, צריך להזכיר לכם למצוא את המשותף, כי יש, כי מה משותף? שניכם רוצים טוב, שניכם רוצים אווירה נעימה, שניכם רוצים את טובת הילדים, ואנחנו נמצא את אותם נקודות שבהם אנחנו נצליח ונפסיק להגיד, אתה לא יכול עליה, אתה לא יכול עליו, עזבו, אתה הבנת לגמרי, יש לך שליטה, יש לכל אחד מאיתנו שליטה רק על עצמנו, ואנחנו נצטרך, זה מה שאתם צריכים לעשות. ואנחנו יודעים גם לעבוד על הנושא של המסכים, גם לעבוד על הנושא של הזוגיות ההורית. ואני מאחלת לך בהצלחה, יקירי.
תודה רבה.
תעשה בינתיים, בינתיים תלך ככה בין הטיפות, בין לחנך את הילדים, לבין לשמור על שלום בית. אבל אני רוצה להגיד לך, בלחנך את הילדים, זה לא בלהתמודד עם הכאן ועכשיו. זה בלהסתכל על טובתם, ל5 שנים, 10 שנים קדימה.
נכון.
וזה מה שהיה צריך לקרות בגיל 5, ולא היה לקוחות לעשות.
נכון.
אז בסדר, אפשר מתקנים. אנחנו יודעים לתקן מעולה. בהצלחה, יקירי.
תודה לך, תודה.
בבקשה, שבת, שלום, כל טוב. תראו, אני רק רוצה לסכן את הדבר הזה. שיתוף הפעולה הזוגי, זה בלמצוא... בלרצות קודם כל לסדר את העניינים, בלהבין שזה לא אתה ואני, זה הדרך השונה שלנו בראייה של הילדים, לדעת להכיל את השני, וכל אחד מאיתנו ייקח אחריות על המקום שלו, כשהשני נותן לו לעשות את זה. עכשיו, איך? כי לשני זה הרי יהיה קשה. צריך למצוא מה מתאים לבית. יוצאים מהבית, מסתגרים בחדר, נוסעים עם חברה, עם חברות לסוף שבוע, יש פתרונות. יש המון פתרונות, יושבים בשקט בסלון, אוקיי? שמים אוזניות. יש פתרונות. אבל קודם כל צריך להגיע להחלטה של שינוי שאני רוצה, ואז אנחנו יכולים לעזור לכם באיך לבצע את זה בהתאמה אליכם, שזו, זה הקטע. זה צריך להיות מותאם אליכם, אחרי זה לא יעבוד. אוקיי, ואני עוברת לשיחה השנייה. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
היי, אני בסדר, תודה. במיקרו אני בסדר.
רצינו להתייעץ, אני ובעלי פה. הבן שלנו, בן 3, גמלנו אותו מטיפול בגיל 2, לפי רצונו. הוא רצה ממש כל יום, הוריד לנו את הטיטול, ופשוט לא התעקשנו, זרמנו, ובאמת הייתה גמילה מדהימה.
איזה יופי.
אבל... אבל, בדעת לילה לא גמלנו אותו, כי באמת הוא היה קם עם טיטולים מפוצצים, ובאמת גם רציתי לעשות איזושהי הפרדה, לא יודעת אם זה נכון, לא נכון.
זה נכון, זה נכון.
אוקיי.
במיוחד אם הוא היה קם מושתן לגמרי בבוקר, אז בשביל מה להוריד? אוקיי.
עכשיו היה פסח, ושבוע לפני פסח אפילו, החלטנו להוריד לו את הטיטול בלילה, הוא באמת לא היה קם עם טיטולים מפוצצים, בכלל כזה ממש, אולי טיטי כזה של בוקר, אולי משהו כזה.
אוקיי, אוקיי. שזה טוב, זה רק מראה, ורגע, אני אומרת למאזיננו, למאות אלפי מאזיננו, זה רק מראה לכם שפה צריכה להיות בשלות. בשלות של גמילת יום היא פשוטה, היא רק צריכה שני תנאים. שרירים שעובדים, והשלפוחית שנסגרת בפי הטבעת שמתכווץ ועובד, ואז הילד מרגיש שיש לו, והפרמטר השני, זה מבחינה אורגנית, הפרמטר השני, זה שיתוף פעולה עם עולם מבוגרים. שזאת אומרת, זה להגיד, אמא, יש לי פיפי. דרך אגב, איפה שההורים נופלים, זה על החלק השני. הם מזכירים לילדים ומדברים לילדים ומפצירים בילדים ונותנים מתנות לילדים, וילד שעושה קקי, אומרים לי, לתת לו פרס, אמרתי לה, למה? ילד שהולך, בן אדם שהולך לשירותים ועושה מה שצריך, פרסים מקבלים על הדבר הזה. זאת אומרת, על זה נופלים. גמילת לילה היא שונה, כי לגמילת לילה מצטרף רפלקס. מכיוון שבלילה, כששלפוחית השתן מלאה, הגוף לא מרגיש, כאילו הילד לא בתודעה של להרגיש את זה. ולכן הרפלקס עובר ומשדר למוח, תתעורר. השלפוחית מפוצצת. אבל, או שהרפלקס עדיין לא בשל, והנה עכשיו את רואה, עכשיו הוא כבר לא, לא מתעורר זה, הוא כנראה מחזיק את זה יותר, הוא מחזיק את זה הרבה, אבל, או שהוא ישן מאוד חזק, תכף נראה מה קורה. בכל אופן הוא מתעורר עם קצת פיפי, ואתם אומרים, זה הזמן לגמול.
בדיוק, ותורדנו לו את הטיטול, והילד מתעורר פעם בלילה, עם ביטה
רטובה.
רטובה, והכל בסדר, לא עושים איזה סיפור כמובן, מחליפים את המצעים, מחליפים לו את הזה, ואז ראינו שזה עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועשינו כנראה בהתחלת הטעות שבוע שלם, והתחלנו לשים שעון מעורר לנו ממש כל שלוש שעות, ולקחנו אותו ברגל, כאילו לא הרמנו אותו, ממש ניסינו להרגיל אותו לקום.
הבנתי.
אז הבנו שזה גם לא עובד.
הוא עדיין היה עושה פיפי. רגע, כשאתם הייתם לוקחים אותו לשירותים, הוא היה מצליח להשתין?
כן, אבל מאוד, הוא ישן מאוד 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 חזק.
חזק, זהו, זה הדבר, זו הסיבה השנייה.
זאת אומרת, גם כשהוא קם, הוא קם מאורפה לחלוטין, הוא הולך בעיניים סגורות, הוא קם עם רעידות כאלה, ממש, כאילו, הערתי אותו מאיזשהו... כן. שינה מאוד צועד, חזקה כזאת.
עכשיו, אני, זאת אומרת שתביני, מה שמונע את הגמילת לילה, זה או שהרפלקס עוד לא בשל, או שהילדים ישנים מאוד חזק. עכשיו, אני רוצה שתדעי, 8% מילדי העולם משתינים במיטה עד גיל 12, 13, 14. 8%, זה המון, זה רק לא מדובר, כי כולם מתביישים. אבל, כי זה לא נעים, הילדה בת 8, היא לא יכולה ללכת לחברות לישון, או את יודעת, כל הדברים האלה, אז לא מדברים על זה. עכשיו, תראו, זה העניין, אצלו מה שמונע את זה ממנו כנראה שינה מאוד קשה, אבל רק רגע, מאוד עמוקה. אבל רגע, כשהוא משתין בלילה ב-2, 3, 4 לפנות בוקר, זה מאיר אותו?
אז לא, אז בהתחלה, אני אגיד לך, עכשיו אנחנו שבועיים הם ישנים אצלנו בחדר על מזרונים, כי יש להם איזה נזילה בחדר.
אוקיי.
כשהם תנו לתנים בחדר שלהם, עד לפני שבועיים, הוא היה קם. הוא היה קם מהפיפי שלו, והיה אומר לי, אמא, עשיתי על עצמי פיפי. ואז הייתי מחליפה לו.
אוקיי.
עכשיו שהם מוצאים אצלנו, הוא לא קם בכלל.
כי הוא ישן? תראי, איי, איי, איי. אוי, לא, זה, תקשיבי.
הוא ישן, תביני, ברור,
הוא ישן עוד יותר טוב כשהוא ישן בחדר שלכם. זאת אומרת, לדעתי, הוא ישן אפילו עוד יותר חזק, ולכן הוא לא מתעורר מההשתנה. תראי, מה שאנחנו למדות מזה, זה שזה לא עובד. לא כל דבר שאנחנו היינו רוצות שיקרה, בואי תשווי את זה רגע לשפה. אני רוצה שהילד ידבר, אז אני אומרת לו, תגיד, אכסניה. אז הוא אומר, איה, תגיד, אך, סן, יא. אז הוא אומר, איה. זאת אומרת, מה? יש דברים שאני נורא רוצה שיקרו, אבל הם לא יקרו. וזה הגוף של הילד. ואנחנו לא יודעות, אנחנו יכולים לשער שזה או שעדיין הרפלקס לא בשל, אני כן חושבת שזה זה שהילד ישן מאוד, מאוד חזק. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, למרות שיש מי שאומרים לא לעשות את זה. באמת. אני אגיד לך גם למה אומרים לא לעשות את זה, ואני מתחברת גם לרציונל הזה. אוקיי, אבל לפעמים את יודעת, יש דברים אחרים שגוברים גם על רציונל. אני למשל הייתי, הילד בשמונה וחצי כבר ישן? אותך אני שואל. משהו כזה. שמונה, אוקיי, מעולה. אני ב-12, הייתי לוקחת אותו, מובילה אותו, אפילו מטושטש, או עוזרת לו.
זה מה שאנחנו עושים.
ב-12 בלילה. ואפילו מורידה את המים בניאגרה של השירותים, או אם בשירותים יש ברז, פותחת את ברז של המים, רעש של המים גורם להשתנה. זה גורם להם לעשות פיפי. אולי זה יעבוד, ואז הוא משתין, רוקנו לו את השלפוחית, והחזרתי אותו לישון איפה הוא לא זכר שהוא יתעורר. ואז הוא יקום יבש. עכשיו, את הדבר הזה עושים, אם זה עובד, 2-3 לילות ואת רואה שזה עובד, את הדבר הזה עושים בעיקר, כדי לייצר לילד חוויה טובה של התעוררות יבשה. עכשיו, אם אין לנו פה איזה בעיה רגשית סביב זה שהילד מתעורר רטוב, הוא לא מתבייש, אין לו אח קטן שמתגבר על זה, הוא לא עושה מזה סיפור, אנחנו לא הולכים עדיין לישון אצל סבא ואצל סבתא ואצל חברים וכל מיני כאלה, ואני לא מרגישה צורך להתמודד עם החוויה הזאת של הילד שקשה לו, אז אפשר לא להעיר אותו בלילה, שישתין, מחליפים וגמרנו. אבל אם אני רוצה לייצר לילד חוויה טובה של התעוררות בבוקר, אני אקח אותו להשתין בחצות. אבל מה החיסרון של הדבר הזה? זה שבעצם, אני בעצם, באופן מלאכותי, רוקנתי אותו. זה לא משהו שהיה בשליטתו הביולוגית או התודעתית. את מבינה? אז לכן זאת החלטה של ההורים במקרה הזה. אני חושבת...
חייבת רק להגיד שהיום עשינו את זה, הוא פעם ראשונה.
אז תראי, אז את יכולה להחליט שזה מה שאתם ממשיכים לעשות, בלי ציפייה ממנו להכניס לו את ההרגל, לעשות את זה בשנה הקרובה, ולצפות שבמשך השנה הזאת הוא יתבגר, כל המערכות שלו, הנוירולוגיות, הפיזיולוגיות, כן? גם השפוחית, גם הזה, כל הדברים האלה יתבגרו, ואולי כבר עם הזמן לא יהיה צורך להעיר אותו. ואחרי חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, תעשו ניסיון, לא תעיר אותו בחצות, ואז נראה אם הוא מתעורר יבש או לא. כי המערכות ימשיכו להתפתח. את מבינה? או שאת אומרת, יאללה, נניח, נעזוב את הדבר הזה, כולה נלביש לו בלילה, תחתוני לילה, שזה חיתול, ונניח לדבר הזה, ואז עוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, הילד מתחיל להתעורר עם תחתוני לילה יבשים.
זהו, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן, כאילו, ואני גם לא רוצה...
הוא לא רוצה תחתוני לילה? לא, אז זה ירד.
הוא לא רוצה טיסטול, הוא לא רוצה, כאילו, הוא לא רוצה זה.
מאמי, הוא רוצה להיות גדול, חמודונצ'יק, הוא רוצה להיות גדול. אז תראי, אני הייתי אומרת עוד משהו, אני הייתי אומרת לו, תקשיב, הייתי עושה הפרדה בין הוא, בין היותו, בין הווייתו, לבין הגוף שלו. כי הייתי מתחילה להגיד, תקשיב, הגוף שלך עוד לא מוכן, או הגוף שלך ישן כל כך חזק, שהפיפי לא מעורר אותו.
אוקיי.
את מבינה? הייתי עושה את הדבר הזה. ובגלל זה באמת אתה מתעורר, ויש פיפי במיטה, בסדר. אנחנו מחכים בסבלנות שהגוף שלך לאט לאט יגדל ויתפתח. לפעמים זה קורה בגיל 3, 3.5, לפעמים זה קורה קצת הרבה. אנחנו מחכים בסבלנות, נכון?
כן.
כזה, את מבינה? ככה נגיד לו את זה. מה? כן, זהו. זה מה שיש. אוקיי? בהצלחה, טוב, אין שם הקליטה. אין קליטה, אז התנתקה השיחה. שאם אתם שומעים אותי, שיהיה בהצלחה. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום מיכל, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי, שמי משה, אני אבא לבחור עיוור, בן 16 וחצי, שככה הוא לקח את כל המצב של השבעה באוקטובר מאוד מאוד קשה, וככה הוא חשב איך הוא יכול לתרום ולעזור לעם ישראל, ואת יודעת, בשביל גם שזה יעשה לו טוב על הנפש.
ברור.
אז הוא פתח קו של חלוקת פרקי תהילים וקבלות טובות, וזה עושה לו טוב, זה משמח אותו, והוא גם מאוד אוהב את התוכנית שלה, אז חשבנו אם הוא יוכל לפרסם את מספר הקו בשידור.
וואו, הבנתי. תראה, אני לא יודעת, אני אצטרך כרגע לסיים את השיחה, כי יש כל מיני נועלים וחוקים שאני חייבת לברר אותם מבחינת פרסום. מה אתה אומר? אני, רגע, אני מבררת פה מה הדבר הזה. אתה יודע מה? אין שום בעיה. אני מחליטה על דעת עצמי. יש פה עניין של התנדבות ועשיית טוב. בוא. תגיד לי מה מספר הטלפון, ואז לטלפון הזה מתקשרים, מגיעים לבן שלך, והוא מחלק פרקי תהילים.
כן.
יאללה.
יש גם וואטסאפ שאפשר לשלוח שמות של חיילים, הרוגים, שבועים. יופי,
אז בוא תחליף, תכתיב את מספר הטלפון, אנשים מקשיבים.
אוקיי. מספר הטלפון של הקו הוא 079-508,
תרשמו את זה.
3, 4, 3, 3, והמספר
של הוואטסאפ. שנייה. אני רק רגע, חכה. אני רוצה שתתקשרו למספר הזה, בבקשה. אוקיי? אוקיי, זה הוואטסאפ, אוקיי. בטלפון?
המספר של הוואטסאפ, זה לא לשיחות, זה לא הודעות וואטסאפ, 054.
המספר הקודם, ה-059, זה טלפון?
כן, זה טלפון שמאזינים מתקשרים.
התקשרתם אליו? תגיד, אוקיי. אז הוואטסאפ זה 05. תמשיך עם הוואטסאפ. אופ, הוא לא על הקו. טוב, חבר'ה, אנחנו נבדוק את זה. אני אבדוק את זה בדרך כלל כשזה מגיע בהפתעה, ומגיע בהפתעה, יש דברים שאני צריכה לבדוק. אוקיי, הייתי צריכה באמת לעשות את זה. קודם נעשה את זה בהפסקה, ואז אם זה רלוונטי וזה נכון, אני אדבר על זה בשעה השנייה. זהו. מכיוון ש... מה? יש לי טלפון? יש לי. יש לי, יש לי. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום מיכל, מה שלומך?
טוב, תודה.
אני כרגיל גם מהמאזינות הקבועות שלך, ואני נספת לנכד, שהוא בגן חובה, הוא עולה לכיתה א', ודווקא היום ההורים היו אצל הגננת, והיא אמרה להם שהוא נורא אוהב להיות עם עצמו, לשחק עם עצמו, לא משתף חברים.
אוקיי.
הוא ילד מאוד טוב, אבל היא מוטרדת מזה שהוא לא משתף חברים, וגם כשהוא משחק והוא מפסיד, הוא נורא לוקח את זה קשה, ואפילו בוכה, ואנחנו רוצים לדעת מה לעשות. איך להתגבר על זה? מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שזה לא יקרה? כי לקראת כיתה א' יהיה לו יותר קשה.
יהיה לו גם יותר קשה אם הוא יהיה בן 14 והוא יישאר כזה.
בדיוק,
זה לא דווקא,
נכון.
זה לא דווקא נכון, שכיתה א' נכון, תעשה את זה יותר
לא,
קשה.
לא, נכון, תראי, את צודקת, כן.
מה שצריך זה קודם כל, ההורים צריכים לברר בינם לבין עצמם, האם זה אלו התנהגויות שהם רואים אותם ומכירים אותם גם בבית.
גם זאת, בבית.
זאת
גם
אומרת
עם
שהם,
אחותו, כן.
זאת אומרת
כן,
שהם לא הופתעו, הם לא הופתעו.
לא, עכשיו, לא הופתעו.
יש לנו פה ילדון שמבחינה חברתית, זה לא ממש מעניין אותו מבחינה חברתית. הוא מעדיף לשחק בדברים אחרים. תראי, אני הייתי רוצה יותר להבחן, יותר להבין, כשהוא משחק עם עצמו, מה זה אומר? כשיוצאים לגינה, לחצר, מה זה עושה? האם הוא מסתכל על העצים ועל העלים ועל הפרחים?
אני אגיד לך מה הוא עושה, אני אגיד לך מה הוא עושה. הוא מחפש כל מיני דברים, אפילו שזה גרוטאות, לעשות מזה משהו.
אוקיי.
הוא רוצה ליצור, לא משנה ממה, הוא מחפש רעיונות, מה הוא הולך לעשות מכל מה שהוא מוצא.
תראי, מה שאני רוצה לגלות ולהבחן, זה אם היא מדברת על בעיות חברתיות, ואז ישר אנחנו נלחצים והולכים לכיוון הספקטרום האוטיסטי, האם יש פה בעיות תקשורת? סליחה, רק רגע, אני צרודה. אני מתנצלת. א', אני רוצה לראות אם יש פה בעיות תקשורת, או שיש לי פה ילד מאוד מחונן, מאוד מיוחד, שהילדים הקטנים בגילו לא מעניינים אותו, ולכן הוא מחפש דברים כדי לעניין את עצמו.
כל הזמן הוא מחפש מה לעשות.
ברגע שאומרים לי ההורים דואגים, אם מישהו דואג, זה כמו שאומרים, אוי לילד יצא איזשהו משהו על האצבע ואני נורא דואגת. אז אנחנו הולכים או לרופא אור, או לכירורג, או למישהו, או עם האצבע עקומה נלך לאורתופד, ובוא נאבחן ונראה מה יש שם.
אני אגיד לך עוד משהו, לא מזמן, את יודעת, יש סיום של ללכת לטיפת חלב בגיל מסוים, וזימנו אותם, והאחות או מי שהייתה שם, עשתה לו מבחנים כי הם העירו לה מה גננת אמרה. היא שאלה אותו כל מיני דברים, והוא צייר לה כל מיני דברים, והיא אמרה להם, שהילד בסדר גמור, ואין להם בכלל מה לדאוג. השאלה זה מספיק.
תראי, אני אגיד לך, בכנות, השאלה לא אם זה מספיק, השאלה אם זה מספיק להם. השאלה אם הם רגועים, כי אם הם לא רגועים, הם צריכים לעשות עוד דברים. תראי, ברגע שיש לי ילד, אם זה היה הבן שלי, כשהיו אומרים לי, וגם הייתי רואה את זה, שהוא מתבודד, שהוא מאוד עם עצמו, שהוא לא קושר חברים, שהוא לא רוצה להזמין חברים, שהוא לא מבקש ללכת לחברים.
לא, הוא רוצה, דווקא, הוא אוהב שבאים אליו חברים.
נו.
אבל הוא רוצה, אין לו בעיה להזמין חברים, ממש לא. אבל בגן הוא רוצה לעשות דברים, אז הוא לא אכפת לו שאין סביבו חברים.
תראי, השיחה הזאת, דבר אחד היא מוכיחה לי. צריך שחייבים לדבר עם ההורים, ולעשות את זה באופן תהליכי ובאופן מסודר. למשל, האם בגן, הוא לפעמים משחק עם חברים במשחקים משותפים? האם כשהיא מצרפת אותו לילד כדי לעזור לילד אחר, הוא מוכן לעזור לו? האם כשהיא נותנת מטלה, הוא עושה את זה? האם כשיש מגיעה המנחה של השיעור התעמלות, או מגיע המנחה עם חיות ליטוף, האם הוא משתתף? האם הוא לוקח חלק? כאשר, האם מביאים הביתה חברים? האם פעמיים בשבוע מגיעים אליו חברים, או שהוא הולך לחברים אחרים? האם הילד באיזשהו סוג של חוג? איזה חוג? אני רוצה להכיר את הילד ולהבין מהם האספקטים החברתיים שלו. אם אני שבעת רצון ואומרת, וואלה, לילד יש לא רק חיים חברתיים, אלא גם מיומנויות חברתיות. הוא משחק עם חברים, הוא לא צועק עליהם, גם אם הוא מפסיד, הוא נורא בוכה, אבל הוא ממשיך לשחק. הוא רוצה לקבוע עליהם, אבל לפעמים הוא גם מוכן שיהיה מה שהם רוצים. זאת אומרת, אני מתחילה לראות מה קורה כן, שם, ואני כן. אומרת לעצמי, על פניו זה נראה בסדר. אולי mm-hmm. מקסימום יש לנו ילד מאוד דמיוני, או יש לנו ילד מאוד תחרותי. בסדר, זה נראה בסדר. ורק בגן הוא לא רוצה לשחק עם אף אחד. אז הבעיה היא בגן ולא בילד.
לא, הוא פשוט רוצה לעשות דברים כאילו לבד. הוא רוצה דווקא חברה, או גם בבית הוא רוצה שיבואו אליו חברים. בבית הוא אפילו יותר משחק איתם. אבל היא אמרה להם היום, היא אמרה להם כך וכך, וגם כשהוא מפסיד הוא מאוד לוקח איזה קשה, הוא בוכה.
בסדר, אז יש לנו ילדון, אני הייתי רוצה לדעת גם מה עם אחותו ומה עם האחים, ואני הייתי מזהה לפי ההורים, מישהו מההורים אולי הוא מישהו מאוד תחרותי, או אולי מישהו מההורים הוא מישהו מאוד ביקורתי, ולכן הילד שהוא כבר בן 5.5, לא רוצה להיכשל, או הוא לא רוצה שילגלגו לו, או הוא לא רוצה שיבקרו אותו, או שהוא למד מאמא או מאבא להיות מאוד תחרותי, ולכן הכישלון קשה לו. אני הייתי צריכה לבדוק את הדבר הזה, ולהבין על מה הדברים האלה יושבים. את מבינה שאת את אומרת לי פה דברים, כשילד בוכה, כשהוא מפסיד, אני יכולה לתת לך 4 סיבות למה זה קורה, אבל אני רוצה לדעת למה זה קורה לילד המסוים הזה, ולצורך זה אני צריכה לשבת עם ההורים שלו בקליניקה.
נדבר איתם.
אני צריכה להבין את הדבר הזה. עכשיו, אם הגננת אומרת, בגן זה לא מעניין, הוא רק מחפש דברים לעשות יצירה, אני מצפה אולי מהגננת לתת לו כל מיני תפקידים של יצירה, שהוא יהיה מנהיג של קבוצה.
היא נותנת לו, כן, היא נותנת לו, היא אמרה להם מה המצב מבחינתו בגן, הוא ילד מאוד טוב.
אז אם הם דואגים, צריכים לרדת יותר לעומק העניין. אם הם דואגים, צריכים ממש ממש לרדת לעומק העניין. מתי זה קורה, איך זה קורה, איך המיומנויות החברתיות.
גם בבית עם אחותו, כשהם משחקים יחד, והוא מאוד תחרותי גם איתה, הוא דואג שהיא לא תנצח אותו.
תראו, תקשיבו.
מאוד חשוב לו.
אני רוצה שנצא מפה עם משהו, אז אמרתי לך, זה או שהם מלגלגים עליו, או שהם מבקרים אותו, או שיש בבית מישהו מאוד מאוד תחרותי, והוא לומד ממנו, ולכן הוא לא מסוגל להפסיד, הקטנצ'יק. תראה, אני רוצה שנוציא מסקנה מהשיחה הזאת. נכון, אני מדהימה ואני מהממת, ונכון שיש לי רעיונות מעולים, ואני מבינה המון, יודעת המון, ויודעת לסדר עניינים. אבל השיחה הזאת מראה לכם עד כמה חשובה הפגישה. למה אני אומרת לכם אחת לכמה שבועות שאני פריקית של הדרכת הורית. חבר'ה, כן. אני במקצוע הזה, כי לי זה היה חסר כשהבת שלי הייתה צעירה. אז עוד לא ידעו מה זה הפרעת קשב, אז עוד לא הבינו מה זה ילדי קשב, אז עוד לא הבינו מה זה החוצפנות והציסה והחולמנות, לא ידעו את כל הדברים האלה. ואני הייתי צריכה היצעה והדרכה כאימא צעירה עם ילדה קטנה. זאת אומרת, תראו איך השיחה שלי עם הסבתא הולכת סחור סחור, כי הסבתא ממשיכה להגיד לי את אותם דברים שאני כבר אמרתי ונתתי להם מענה שאי אפשר לפתור אותם דרך שיחת טלפון. הילד הזה בוכה ומפסיד, אני רוצה לבדוק למה, ואני אדע את זה כשאני אכיר יותר טוב את ההורים ואת המשפחה. אני רוצה לדעת מה המיומנויות החברתיות שלו. אני רוצה לדעת איך הוא האם הוא בוכה רק לאחותו, או האם הוא בוכה כשהוא מפסיד גם לחברים. אני רוצה לדעת איך הוא מתנהג כשהחברים אצלו בבית, ואיך הוא מתנהג כשהוא הולך לחברים אצלם בבית. יש פה המון דברים סביב כל הנושא של הילד שצריך לדעת ולהבין ולתת להורים תשובה מלאה והכוונה, כי אולי כן יש כאן איזשהו קושי במיומנות או ברגישות או ב, 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 בתגובות ההורים. אז בואו נטפל בזה, בואו ניתן לזה מענה, כדי שהילד ידע לא לפקוד כשהוא מפסיד, כי החיים האלה מלאים הרבה יותר כישלונות מאשר הצלחות.
נכון, נכון, נכון. זה מה שמטריד אותי, כן, נכון.
נכון, נכון, ולכן זה. זה, לכן אלו ההורים שצריכים לבוא, אם הם יגידו, זה מפריע לי, זה מטריד אותי, אני דואגת לילד, שיכנסו לאתר שלי ויבואו להדרכת הורים.
אני באמת אעביר להם את השיחה שישמעו את זה גם.
נכון, נכון.
ואז יחליטו מה צריך לעשות, כאילו מה, לאיזה כיוון.
אוקיי, בהצלחה.
מאוד מודה לך.
גם לך, יקירה, גם לך, שבת שלום. והנה שאלה שהגיעה פה כתובה, שלא יכולה לעלות לצליחת טלפון ולכן כתבה. יש לי שאלה מיכל, כן אני יודע תקופה מורכבת, מוזר מה שקורה פה, נכון? אבל השאלה היא שאלה קטנה לעצמי. הבת שלי בת 11, והיא פשוט הופכת ללא נחמדה. עונה בקצרות, לא משתפת פעולה, לא יוצאת מהחדר. יש לה חברות, הכל בסדר בהיבט החברתי, אבל היא מדברת לא יפה אליי ובעיקר לסבא ולסבתא. איך אני משנה את זה? אני לא מדבר ככה, זה לא הסגנון שלי. מאיפה זה בא? גיל ההתבגרות? התשובה היא, כן, גיל ההתבגרות. עכשיו, עדיין יש הרבה ילדים בגיל ההתבגרות שלא יעזו לדבר לא יפה לסבא ולסבתא. גם לא לאמא ולאבא. קצר, כן, לקוני, כן, לנחור, כן, להגיד, כן, אוקיי? אוקיי, דברים כאלה. וזה באמת גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, אחד הדברים... זה, הוא, יש בו ניתוק פסיכולוגי מחבל הטבור הפסיכולוגי של ההורים, מחבל הטבור של ההורים, ניתוק פסיכולוגי, פסיכולוגי. כי ניתוק גיאוגרפי כבר יש, שכבר נוסעת לבד, היא הולכת לבד, היא מסתדרת לבד, אוקיי? עכשיו זה פסיכולוגי. אני לא ההורים שלי, אוף, הזקנים האלה, אוי, נמאס מהם, כל הזמן. גם ההורים הם הסממן של המגבלות. היא רוצה להגיע לבד, היא לא יכולה, צריכים להקפיץ אותה, היא רוצה שיהיה לה כסף לקנות מה שהיא רוצה, אין לה, היא צריכה לבקש אותו. זה אביוס. במיוחד ככל שהם הולכים ומתבגרים, ומבינים את העצמאות שלהם, אז הם גם מבינים את התלות שלהם, וזה מעצבן. ואז הם מדברים לא יפה. עכשיו, ברגע שהיא מדברת לא יפה, בעיניך, זה לא קשור אליי, זה לא קשור לזוגתך, זה לא קשור למורה ולמדריך שלה, אליך. כשהיא מדברת לא יפה בנוכחותך, לך זה נראה לא יפה, אוקיי? אתה צריך להגיב. ואתה צריך להגיב בכזה אופן, שאחרי שתעשה את זה 4, 5, 6 פעמים, כי אמרת איך אני משנה את זה, אחרי שתעשה את זה 4, 5, 6, 7 פעמים, הילדה תבין שכדאי לה לא להמשיך להתנהג ככה. עכשיו, סבא וסבתא זה יותר קשה, זה בעיה. ואני לא מבינה... מה הסבא והסבתא האלה חושבים שמאפשרים לילדה בת 11 לדבר אליהם בצורה לא מכבדת? לא מבינה. פר, לא, לא, לא מבינה. לא מבינה את זה. לא מבינה מתי אנשים מבוגרים נהיים סמרטוטים ומאפשרים לילדים קטנים לדבר אליהם בכזה אופן. אין, יש לי 9 נכדים בכל מיני גילאים, עם כל מיני סגנונות אישיות וכל מיני טמפרמנטים. הם תמיד יתפו אליי בנימוס. ואם אני מעצבנת אותם, הם יתאפקו ויסתובבו וילכו. זה שהיא יכולה להרשות לעצמה, אתה חייב להבין, היא מרשה לעצמה. ולמה אתה ואני והילדים מרשים לעצמנו? באיזה מצבים אנחנו מרשים לעצמנו להתנהג באופנים מסוימים? במצבים שבהם אנחנו יודעים שאנחנו לא משלמים על זה שום דבר. שזה מתאפשר לנו. והאמת, אני שומעת המוזיקה. והאמת אני רוצה להמשיך את זה בשעה הקודמת, בשעה הבאה. זה בעיניי הקטע של מתבגרים שהוא נורא משמעותי. אז חבר'ה, אין מנוס, קחו אוויר, לכו להכין קפה כי זה מה שאני הולכת לעשות לעצמי. יש לנו חדשות, קצת פרסומות ועוד כמה דקות אני אחזור אליכם. תמשיכו להתקשר למאירה ולאייל, 0522-103-103. עוד מעט אני חוזרת. 103 FM. כאן מיכל דליות, אני בשעה השנייה שלנו של בין 10 ל-12. אורחים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק. על השידור סתיו קורנס ועל הדיגיטל שאני רומנו עידות הבאת איתי ניקסון. ואתם ואני מדברים באחת, 900, לא, אתם ואני מדברים ב-0552-103-103 ושולחים הודעות וואטסאפ קצרות ל-0547-103-70. אני חוזרת בקצרה רגע לשאלה שנשאלתי קודם. הבת בת 11, היא הופכת להיות לא נחמדה, היא עונה בקצרות, היא לא משתפת פעולה, היא לא יוצאת מהחדר, היא בסדר באספקט החברתי, אבל היא מדברת לא יפה אליי, ובעיקר לסבא ולסבתא. אני לא מדבר ככה, זה לא הסגנון שלי, האם זה בא מגיל ההתבגרות? התשובה היא כן. ואז השאלה, איך אני משנה את זה? תראה, בעיקרון, אני אוהבת חוצפה, אני אוהבת אומץ, עוז, אני אוהבת בדיקת גבולות, אני אוהבת. העניין הוא שכל אחד מהדברים, אני רוצה שזה מבפנים זה יהיה, אנחנו לא הולכים, אני לא רוצה לצמצם את הילדים, אני לא רוצה שיהיה לנו רובוט או יסמן. ואז גיל ההתבגרות הוא גיל כזה שאומר, הם נובחים, הם באים, יש להם מה להגיד, אוקיי? שזה בא בטבעי. מה הקטע? הקטע הוא שזה פוגש את המציאות. אם היא באה והיא אומרת לי, יאללה אמא, תפסיקי, גם אם קיים את הדבר הזה, נגיד, זה פוגש אותי, היא אמרה את זה לי. עכשיו, היא תלמד האם לעשות את זה עוד פעם או לא להעז לעשות את זה עוד פעם מהתגובה שלי. התגובה שלי היא זו שמייצרת לה התנסות. וחבר'ה, וגם אתה אבא האהוב שהתקשרת אליי, כל החיים אנחנו כל הזמן לומדים ממה שקורה לנו. אני פעם אחת הלכתי ברחוב לכיוון הרכב שלי, הסתכלתי בטלפון ועפתי על בלטה בולטת במדרכה, ונפלתי ונשרטתי וכל התיק שלי התפזר, והרגשתי מבוכה והרגשתי מטומטמת, שלא לדבר על הסריטות בברך וכל הדברים האלה. אני מניחה שברור לכם שאני היום הולכת על המדרכה והטלפון שלי ביד למטה, אני לא מסתכלת בו. כך לומדים, כך לומדים. עכשיו, עונה בקצרות, לא משתפת פעולה, לא יוצאת מהחדר, זה טיפוסי, זה באמת מתאים לגיל 11. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה עם זה בבית? האם היא עונה בקצרות? אז א', בוא נגיד ככה, חלק מהדברים אני אומרת לך, בוא לא נתעצבן. ברגע שהיא עונה לך, אתה אומר לה, ממי, את בא איתנו הערב? בסדר. נגיד, ענתה לך, בסדר. במקום להגיד לעצמך עוד פעם החוצפנית הזאת יונה, ואני רציתי מידע וכל הדברים האלה, במקום להגיד את זה בראש, תגיד לעצמך בראש, ממזרה, הבת שלי בגיל ההתבגרות, אני אקח אוויר כי יש לי עוד 4 שנים לשאת את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך מאמר מוסגר, אני הייתי 20 שנה בגיל ההתבגרות של הילדים שלי, יש לי 4, 11 שנים ביניהם, זאת אומרת שהבן היה בן 11, נכנס לגיל ההתבגרות, נולדה הרביעית. תעשה חשבון. עוד 10 שנים, ואחר כך עוד 10 שנים שהיא הייתה, כן? 20 שנה. בקיצור, סיוט. אבל ככה זה, קחו אוויר. זה גיל ההתבגרות. ולכן, המקום הוא לאפשר ולהגביל, לאפשר ולהגביל. וגם ההגבלה, לא לבוא מתוך כעס, לא להרוס את היחסים עם הילדים, אלא מתוך איזושהי נחישות, תקיפות, לא תוקפנות. נחישות, תקיפות, אסרטיביות, ולהחליט על דרך פעולה. אז אם אתה אומר לה, את ביתי בזה, והיא אומרת, בסדר. ואתה לא מתעצבן, אתה אומר לה, ממי תפרטי, כי אני רוצה גם לדעת בקשר לזה, בקשר לזה ובקשר לזה. אז היא תגיד, אוף, נו, אבא, אז זה וזה 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 וזה. תגיד לה, תודה, ולך משם. אם אוף, נו, לא עושה לך את זה, אוף, אוף, זה, כאלה, תניח, תניח, זה גיל ההתבגרות, בוא נשאיר את זה, שתוציא כיתור משם. אבל אם היא אומרת, יאללה, אבא, אתה לא תגיד לי מה לעשות, נגיד יאללה, או שתגיד, אוף, אבא, אתה כזה טיפש, כל פעם אתה אומר את זה. ואז אני אומר את עצמי, אפ, 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 פה יש חציית גבול שלי. משהו שאנחנו אומרים, אליי לא מדברים ככה. עכשיו, אליי אפשר לדבר ככה, כי הפה שלה ברשותה. השאלה היא, איך אני מגיבה? מה אני עושה כשהבת שלי מדברת אליי בחוסר כבוד ובחוסר נימוס? האם אני מקפיצה אותה לאן שהיא רוצה? האם אני ממשיכה לקנות לה מה שהיא רוצה? האם אני משרתת אותה ומגישה לה מה שהיא רוצה? זה הכל. האם אני קוראת לה 5 פעמים או אני קוראת לה רק פעם אחת? ואז היא לא באה, ואז היא גם צועקת עליי, למה לא קראת לי? אמרתי לה, קראתי, ולא שמעת מאמי. זאת אומרת, אתה מבין את הקטע? לכן המקום הוא ולהיות זהיר, לא להרוס את היחסים, אבל כן לשמור עליך, על הכבוד. אני רוצה שתבינו, הורים יקרים, ילדים, תקשיבו טוב, אוהבים אנשים חזקים. ילדים רוצים לדעת שהם לא גדלים לצד רכיחות חסרות חוד שדרה, אלא שהם גדלות ליד מבוגרים עם כבוד עצמי, עם דרך, עם, 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 עם שמירה על עצמם, חזקים. מבוגר חזק זה לא מבוגר מרביץ. מבוגר חזק זה מבוגר עם מבט מסוים בעיניים. זה מבוגר שמגיב באופן מסוים. או למשל, אתה אומר, היא לא יוצאת מהחדר. א', אני מקווה שאין לה מפתח בחדר. אני נגד מפתח בחדר של ילדים. עד שהם בגיל 17. נגד. החדר של ילד זה לא אי בתוך הבית. הדלת סגורה, אני אדפוק. ואני אחכה שתגיד לי, בואי. ואם היא לא תגיד לי, אני אגיד לה, מאמי, אני מחכה. ואם את לא פותחת את 30 שניות, אני בסוף נכנסת. ואז היא תגיד, בסדר, טוב, תיכנסי, תיכנסי. כי יש שם דברים שהיא מסתירה. היא מסתירה דברים במגירות, היא מסתירה את החלונות שהיו לה פתוחים במחשב, היא רוצה לגמור שיחה שהיא הייתה, היא מחביאה סיגריות, את שאני יודע, זה מה שעושים בגילי התבגרות. נאפשר לה להחביא, ואז ניכנס. אוקיי? זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה שאמרת, מדברת לא יפה, זה צריך לבוא עם איזושהי תגובה. והתגובה היא לא, את לא תדברי אליי ככה. זה נורא לא נעים לי שאת מדברת אליי ככה, בחייכם, זה תגובות של לפלפים. התגובה היא תגובה של עשייה. תקשיבי, את מדברת אליי ככה, זה נורא מעליב אותי. כשאני נעלבת, אני לא מספקת שירותים. אם אתה השכנה אומרת לכם את זה, הייתם מופיעים להוגה ומכניסים לה ביום שישי. לא, רק תחשבו על הדבר הזה. זה לא עונש, זה לא דווקא, זה לא ברוגז. זה תגובה של בן אדם, נפגע, נעלב, לא נעים לו. זה הכי טבעי. אני לא רוצה שתגידו לא נעים לי, אני רוצה שתפעלו שלא, איך אנשים פועלים כשלא נעים להם. אני לא רוצה שתגידו, אמא נורא כועסת, אני רוצה שתפעלו כמו בן אדם שהוא כועס. כי אני חוזרת ומסכמת את השיחה הזאת. ילדים לומדים רק מהתנסויות בחיים, ילדים לומדים רק מחוויות בחיים, ואם תיקחו את זה דרך אגב, לשיחה הראשונה שלי שבאה לפני שעה, עם הבן 10 ובן 13, יש להם ניסיון חיים, שעושים כל מה שהם רוצים, אז למה שהם יפסיקו לנסות? למה שהם לא יבואו בדרישות? עכשיו, זה שהיא מתחצפת לסבא ולסבתא, או שתגיד משהו לסבא וסבתא, ואם זה לא יעזור, יכול להיות שאתה אומר, אני שומע איך את מדברת להוריי, או איך את מדברת להורים של אשתי. אני לא מסוגל לסבול את זה, זה נורא בעיניי. אני לא לוקח אותך לשם. לא לוקח אותך. עכשיו, אני לא יודעת אם זה פרס לילדה, או שזה מכעיס את הילדה, אם זה בכלל נכון למשפחה שלכם, אולי אתם גרים יחד עם סבא וסבתא. אתם מבינים? תבינו כמה דברים צריך להבין, כדי שהתשובה שלי תהיה רלוונטית. אבל אני מסכמת ואומרת שוב, כדי שילד ילמד לעשות את הדברים הטובים שאנחנו רוצים שיעשה, או להפסיק לעשות את הדברים הרעים שאנחנו רוצים שהוא יפסיק לעשות אותם, צריכות, הוא צריך להתמודד עם התוצאות של ההתנהגויות שלו. והתוצאות צריכות להיות כאלה שמלמדות אותו. לא צריכה להיות שם השפלה, צריך להיות שם ניסיון. עובדה. ולעשות את זה בקור רוח. זה הכי עוצמתי, לא מתוך כעס. בהצלחה, אבאלה. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
איזה כיף. אז יש לי ילד מקסים, בן 2.5.
שנתיים וחצי.
נכון. ובמהלך חופשת הפסח, לקחתי פעם ראשונה בייביסיטר.
אוקיי.
עד עכשיו לא הייתי צריכה, וגם הסתדרנו עם הסבתות. ואמרתי, אוקיי, אני עושה את הצעד הזה, ומצאתי מישהי שאני סומכת עליה, והיא ילדה מקסימה, בת 14.
שתלך את הילד איתו כזה, או שתשמור עליו בבית.
גם שתשמור עליו בבית, וגם שתצא איתו לגינה, ודברים כאלה. ואז אמרתי, אוקיי, אני עושה מפגש אחד של שעה.
של היכרות, נכון.
בדיוק. ובעלי היה בבית, והיה נהדר. ואז אמרתי, אוקיי, יום אחרי זה אני עושה מפגש קצת יותר ארוך, ויצאנו מהבית, לא היינו איתה.
אמרתם לו שלום, נכון?
כן, אמרנו לו שלום, אמרנו לו אנחנו הולכים ואנחנו חוזרים, ואתה בינתיים נשאר עם הבייביסיטר.
כן.
ובהתחלה זה היה סבבה, ויצאנו ממש למקום קרוב,
כן.
ליד הבית.
מעולה.
ואז היא התקשרה ואמרה שהוא ממש רוצה שנחזור, והוא לא מוכן לעשות כלום.
אוקיי. עכשיו, אני עוצרת אותה פה רק רגע. ופה נשאלת השאלה, האם אני סומכת על הנערה הזאת, וגם סומכת על הבן שלי, שיגיע היום שהוא יצטרך לדעת להתמודד עם אנשים אחרים, וגם לפעמים הרצון שלי יגבר על הרצון שלו, בהרבה מצבים. גם אם הוא ירצה לרוץ לכביש, אני אמשוך אותו בשערות ובבגדים, וגם אם הוא ירצה עוד גלידה, אני לא אקנה לו, כי אני לא רוצה שהוא יאכל כל כך הרבה סוכרים. זאת אומרת, יש לו רצון, אבל הוא מסורב, כי הרצון שלי גובר על שלו, שזה בא המון. ואז אני אומרת לעצמי, אני בכל אופן רוצה שהילד הזה, אני רוצה להקל על עצמי, אני רוצה שתהיה לו בייביסיטר, הוא יצטרך להתרגל אליה. ולכן, זה שהוא נורא בוכה, קשה לו, נכון? אז אני אגיד לה, תציעי לו מים, או תפתחי לו טלוויזיה, או תשבי ורק תלטפי לו את היד, ואם הוא לוקח את היד, אז לא בכוח. תחייכי אליו, בפעם הבאה תלכו לטיול. או אפילו אם את רוצה, תגידי לו, אתה רוצה שנרד למטה לטיול ונעשה סיבוב בגינה? ואולי אם הוא היה מסכים, אם אתה יודעת איפה הגלה, נגיד, אתה יורדת איתו. זאת אומרת, גם שקשה לו והוא בוכה, עדיין אני בעצם מאלצת אותו להכיר את התחושה הזאת, שאני עם מישהי זרה, שאני רוצה את אמא ואבא, אבל הם לא חוזרים. עכשיו תראי, בואי נקפוץ שנה קדימה. הוא מכיר את הבייביסיטר, הוא אוהב אותה, היא שומרת עליו, אתם יצאתם בערב לחתונה, לקונצרט, לאיזשהו מקום. אוקיי? והוא מתעורר עם חום, והוא מקיא. והוא בוכה. הוא כולו בן 3.5-4, והוא רוצה את אמא ואבא. אבל אפשר להביא אתכם. טלפון סגור, בתיק, הופעה. נכון? אי אפשר. נכון זה מצב שיכול לקרות?
כן, וגם עכשיו שאת רק מתארת אותו, אז קשה לי עם זה.
אז אני מנדנדת בראש, ואני לא יודעת על מי להצטער עכשיו. להצטער עבורך או להצטער עבורו. תראי, זה טבעי שיהיה לך קשה. זה הגור שלך, זה מסוס חייך, זה גוף מגופך. זה הדבר החשוב ביותר שיש לך. טבעי. שאת רק רוצה להגן, לגונן, לשמור, להיות שם. אבל יש לך תפקיד. והתפקיד שלך זה להכין אותו לחיים. ולכן, להכין אותו לחיים זה לפעמים אולי לשים אותו בגן, ואחר כך לשים אותו בבית ספר, ואם לא, אז תעשי לו גם חינוך ביתי. אבל זה להפגיש אותו עם חברים. את לא תהיי שם ברעיון עבודה. את לא תהיי שם שהוא יצטרך, אם הוא ירצה לעשות בגרויות. את לא תהיי שם אם הוא יצטרך להתגייס, אם... כן, אם הוא יתגע, את לא תהיה שם. ולדברים האלה צריכה להכין, את לא תהיה שם בזוגיות שלו. הוא התחתן עם מישהי, עם בחור או עם בחורה, שלא תמיד יתנו לו את מה שהוא רוצה. תהיה לו חברה בגיל 14 שתגמור איתו, תשבור לו את הלב. האם אני גידלתי ילד שמסוגל להתרומם מלב שבור? זה הכל. זה התפקיד שלך. את לא צריכה לגרום לזה שלא ישברו לו את הלב, אבל את צריכה ללמד אותו לקום. איך הוא ילמד? אם לא יהיו שם מצבים שמהם הוא יצטרך לקום, זה שריר שלא לימד אותו, שהוא לא יודע שקיים אצלו בכלל. זה שזה קשה לך, זה סיפור אחר. סליחה, תכף אני אתן לך. זה שזה קשה לך, זה מובן. אבל השאלה, את אומרת, אני רוצה גם להקל עליי, גם להקל עליו, גם לייצר מצבים שאפשר יהיה לרדת עם הילד למטה. ואני בינתיים עובדת מהבית, או עושה כל מיני דברים, או אולי אפילו עוד מעט מטפלת בתינוק אחר או משהו כזה. אז הוא צריך להתרגל אליה, והוא יתרגל אליה רק תוך כדי שהוא יתרגל אליה והוא יהיה איתה. לא על ידי זה שכל פעם שהוא יפקה, אני אחזור להציל אותו. אמא to the rescue. מבינה?
כן, אז כשבאותו זמן שהיא אמרה לי, הוא לא מסכים לעשות שום דבר, אז אמרתי לה, תקשיבי, בואי ננסה להחזיק את השעה הזאת.
נכון, אוקיי.
תסיעי לו לאכול, יש אזור של משחקים שהוא אוהב, וניסינו להחזיק את השעה הזאת.
אוקיי.
ואז ברגע שחזרנו, הוא פשוט ישב וחיכה. הוא אמר לה באיזשהו שלב, אני פשוט רוצה לחכות.
וואו, איזה מתוק, ממזר חזק, מעולה.
והוא לא בכה, הוא פשוט ישב וחיכה.
מעולה. מה בשביל ילד? זאת הדרך שלו להתמודד. הוא לא מראה לה שהוא מתמסר אליה, כאילו אמר לה, תסלחי לי, את זרה, את לא מעניינת אותי, אני לא פה בשביל לרצות אותך, אני מבין שאמא ואבא לא יכולים לבוא כרגע, ואת שומרת עליי, תראי, זה התגברות מדהימה. אז אני מחכה. מה אני מצפה? יש מעט ילדים, יש כאלה, יש. אני גם מכירה, חלק מהם הם ילדיי, וחלק מהם הם נכדיי, אבל לא כולם. יש מעט ילדים, שישר אומרים, הבנתי, אוקיי, אני לבד, אין ברירה, צריך להתרגל לבחורה הזאת, אז יאללה, לפחות אני אשחק איתה. אז הולכים ועושים פאזל. יש בודדים כאלה. בודדים. זה בסדר גמור, זו תגובה נהדרת. זו תגובה של עוצמה ושל חוכמה. ולכן, זה רגיל, זה בסדר. ואז באתם, שמחה גדולה. ואז את גם אומרת לו, אתה יודע, ביום שלישי, מיכל, תבוא עוד פעם, והפעם תלכו לטייל.
אז זה בדיוק...
והוא יגיד, אני לא רוצה. מה הוא אמר?
אז אמרתי לו, אתה יודע, אתם תלכו לקנות ברד.
כן.
ואולי אפילו תלכו אחר כך לגינה, ואני אחכה לך פה.
כן.
ואז, כנראה שבגלל שהוא כזה חכם, הוא אמר, בסדר, הלך לקנות איתה ברד, היא אמרה לו, אתה רוצה ללכת לגינה? אמר לה, לא, אני רוצה הביתה לאימא. והם חזרו מיד, ואז לא הצלחתי אפילו לעשות את הדברים שרציתי לעשות.
ברור שלא. לכן, את צריכה להיות יותר ברורה. ברגע שאמרת, אני כאן ואני מחכה, אז אני אבוא הביתה, היא בבית והיא מחכה, בלב אחי. אני יודע איפה היא. את צריכה להיות יותר ברורה. תראי, זה מתוק. את צריכה לבוא ולהגיד לו, תקשיב. זאת קוראים לה בייביסיטר, קוראים לה מיכל, אבל באנגלית קוראים לה בייביסיטר, כי שומרת על ילדים. והתפקיד שלה יהיה לבלות איתך, להיות איתך, לעשות לך כיפים ברגעים שאני בהם מאוד עסוקה. אני צריכה לעבוד, אני צריכה לבשל, אני צריכה לנקות הבית, אני צריכה לפעמים גם לצאת החוצה לסקניות וסידורים. ואז זה הזמנים שבהם מיכל תהיה איתך. אני אסיים את הסידורים, אני אחזור. או אפילו אם אני אהיה בבית ואני עובדת, אני אגיד למיכל להסתובב איתך למטה בגינה, אני יודיע לה מתי סיימתי. ואז תעלו. כי אני לוקחת אותה כדי לאפשר לך לעשות כיפים, ולי להיות פנויה לעשות דברים אחרים שאני צריכה לעשות. קודם כל להגיד לו את זה. וזהו, אחרי יומיים, הבייביסיטר בא, לא צריך לדבר על זה יותר. הוא חכם, הוא מבין הכל. ואז את באה ואת אומרת לו, גם לא צריכים לייפות את זה בכלל, ואת אומרת, בכלל תבוא, מזג אוויר נורא נורא יפה, והיא תרד איתך קצת. תעשו כיפים, תסובבו בגינה, עכשיו 5, מיכל, תחזירי בבקשה ב6:30. ביי, מתוקים, תבלו. וגם מעבר לברד, גם אני שמתי בעגלה פופקורן. או לא יודעת מה. שמתי בעגלה, לא יודעת, משהו. אם את מרשה, את יכולה להגיד, אם יואב יהיה ככה קצת עייף או משהו כזה, אז אפשר להראות לו סרטון אחד ביוטיוב, הוא יגיד לך מה הוא אוהב. וזהו, שחררי.
אוקיי.
כי עכשיו, יכול להיות שהילד יגיד לה, אבל אני רוצה עכשיו הביתה. היא תגיד לו, אני יודעת מאמי, אבל אמא אמרה בפירוש ב6:30, כי היא חייבת לעבוד, אני לא עולה עכשיו להפריע לאמא. היא צריכה שתהיה לה תגיטימציה לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות שיפרוץ בבכי והוא יפקה והיא כן תעלה איתו. בסדר, תני איתה, זה תהליך. זה תהליך, תני לו להכיר אותה, תני לו להכיר אותך, תני לו להכיר את ההכרח, תני לו להכיר אותה ולרצות להיות נחמד אליה גם. בינתיים עוד הוא, את מבינה, הוא נהנה מהברד, אבל הוא חוזר ישר אלייך. בסדר, הוא בן 2.5, באמת הוא גור, סופר חכם, אבל תני לו גם להכיר את התהליך של הדבר הזה. אפשר גם להשאיר אותם בבית ולהגיד, אני יוצאת, אני חייבת לצאת. יש לי סידורים, אני אחזור עוד שעה, שעה וחצי. תקשיב, זה הרבה זמן, ממוש. אני מציעה לך בינתיים לשחק. ומיכל, את יודעת, הוא נורא אוהב פאזלים, וזה 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 וזה. עכשיו, זהו. עכשיו, הוא בתחילה אולי לא ישתף פעולה, אני רוצה שהיא לא תהיה בטלפון. אני רוצה שהיא תיכנס לפינת המשחקים שלו, ותשב שם, ותתחיל לפתוח קופסאות. תפתח, תסתכל, תגיד, אוי וואו, מעניין, לא היה לי את זה שהייתי קטנה, לסגור ולשים במקום. ואז היא פותחת קופסה של פאזל, והיא אומרת, וואו, נורא אהבתי פאזלים שהייתי קטנה, אני יודעת לשחק בהם נהדר, בא לך? עכשיו, הוא לא יענה לה. לסגור את זה בחזרה ולשים במקום. את מבינה מה אני עושה כאן?
כן.
ואת חוזרת הביתה אחרי שעה, אפילו שעה וחצי. בואי ניתן לו להפשיר. בואי ניתן לו להבין שיש את המצבים האלה שהם ארוכים מאוד. ברגע מסוים, יכול להיות שהוא יתרצה. אז זה תהליך. תביא אותה פעמיים בשבוע לפחות, כדי לייצר את ההרגל הזה עם הקטנצ'יק.
את החיבור.
כן, בדיוק את החיבור. בהצלחה.
יופי, תודה, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב.
ביי, ליטות. ביי,
שבת שלום. ולעוד שיחה, שלום.
שלום.
וברכה.
שלום מיכל הנהדרת.
היי, תודה.
שמי יעל, אני מתקשרת אליך פעם בנוגע לבן שלי החייל, כמעט בן 19. פעם ראשונה ששכחתי את החייה כשהוא היה בן 6.
וואו.
ואני הייתי גרושה טריה ומאוד עזרתי מספר פעמים שהתקשרתי אלייך.
וואו.
אז באמת את נהדרת.
וואי, תודה.
הבן שלי התגייס באוגוסט למסלול קרבי, היה אמור לעשות עירונות של 8 חודשים, ובעקבות המתקפה קיצרו להם את העירונות.
כן.
ל4 חודשים, והוא משרת כקרבי, הוא נכנס אז, הוא נכנס יוצא, עושה כל מה שצריך, אין לי מושג מה הוא עושה.
כן, הם לא מדברים.
מה שקרה פשוט מהיום של המתקפה באוקטובר, הוא... הקשר בינינו מאוד נחלש, הוא בפרמה שהוא לפעמים לא היה חוזר לסמסים שלי, הייתי שואלת אותו מה נשמע, הוא היה מאוד מאוד קצר, פעם אחת ששוחחתי איתו, הוא אמר לי שהוא קנה בגדים, שאלתי אותו מתי קנית בגדים, אז הוא אמר לי, באחת הפעמים שיצאתי הביתה. אז,
והוא יצא ואפילו לא הגיע הביתה.
ואפילו לא סימס לי מהדרך, או...
רגע, הוא התגייס באוגוסט והמלחמה פרצה באוקטובר, אבל בעצם את אומרת זה קרה אחרי המלחמה?
מתישהו כן, אחרי המלחמה. אני יודעת שהמסלול שלהם, המסלול ההכשרה שלהם נהיה מאוד מאוד טוב, אני כמה שהוא טוב, אני לחיילים קרבים נהיה אפילו יותר אחרי המתקפה, והוא פשוט התנתק ממני. בהתחלה ניסיתי לחשוב, שאלתי אותו אם עשיתי לו משהו, אם פגעתי בו באיזשהו...
כי אמרת לו, מה אמרת לו בהתחלה?
אמרתי לו שאני מאוד מתגעגעת אליו, שאני רוצה שיחזור הביתה, שהוא יבוא, שישן גם אצלי, ולא רק אצל האבא, שאני רוצה שנשב, לחבק אותו. את יודעת, בהתחלה כשהוא היה מגיע, הדבר שעושה לי הכי כיף, זה פשוט לעשות לו מסאז' בכתפיים וברגליים, ולעשות משהו אימאי שמראה לו את האהבה הגדולה שלי.
כן.
וזה לא עזר, זאת אומרת, באמת, כמה חודשים שהוא היה מרוחק, והדבר, איכשהו דבר שגרם לו להרים לי טלפון, זה שהוא שמע מאחיו הצעיר שלא הרגשתי טוב, הוא בא ושאל אותי אם ממש לומך.
הוא הגיע הביתה או הוא רק הרים טלפון? הוא הגיע.
הוא הרים טלפון ואמר לי, אמא, שמעתי שלא הרגש טוב, ואני רוצה לבוא לבקר אותך, הוא בא לבקר ו... ובאותה שיחה, את יודעת, זה כבר היה אחרי המון המון זמן שאני מתחננת לדעת אם עשיתי משהו ואם פגעתי בו, ואומר לי, לא, אמא, הכל בסדר.
לא, את לא עשית כלום, אני אגיד לך תכף מה אני חושב.
אני מרוחק מכולם, ואני הגעתי לאיזושהי נקודה שממש בכיתי ואמרתי לו, אתה יודע, אם חלילה יקרה לך משהו ואתה תמות, אני יודעת שעשיתי את כל מה שיכולתי בשביל לתקן את הקשר, אבל אם מחר אני אמות, אז... אני אשב עליך המצפון, כי אני פניתי אליך אין ספור פעמים.
כן.
איך
הוא הגיב לזה?
הוא חיבק אותי ואמר לי, אם אני אוהב אותך, את יקרה לי, את חשובה לי. ומאז הוא כן עונה לי לשיחות טלפון, וכן עוזר עליי, אבל זה עדיין מאוד מאוד חלש.
תקשיב. קודם כל, אני יושבת, קודם כל, לא, קודם כל, אני יושבת פה ואני בוכה. שמי, זה נורא קשה. זה נורא קשה. יש לי שני בנים לוחמים, שעברו את האינטיפאדה, שמלחמת לבנון השנייה, יש לי בן מפקד טנק, אני יודעת מה זה ילדים לוחמים, נורא. אני אגיד לך מה אני חושבת. על שני דברים, אחד, על שלושה בעצם, אחד, לדעתי זה שהוא לא בקשר איתך, הוא מגן עלייך. באופן פרדוקסלי, לא מודע, הוא מגן עלייך. הוא השתנה, הוא התבגר, הוא הזדקן, הוא לוחם, הוא רואה דברים איומים. יש משהו באחוות גברים, גברים לא נכנסים כאילו, אז מה היה? ומה עשית? והם ראו, והיו שם הפצועים, וכל הדברים האלה, אין. הילד חוזר הביתה, אלן, אלן, נגמר.
נכון.
יפה. וזה כרגע מה שמתאים לו. וזה שם. וזה אצל האבא. הוא לא לא בא אלייך בגללך, הוא לא לא בא אלייך בגללו כדי, הוא מגן עלייך והוא מגן גם על עצמו. הוא בא, הוא כאילו רוצה שקט. ועם אמא זה אהבה ודיבורים. לא רק זה. אצל אמא אני גם התינוק. המסאז'ים והדברים האלה, אבל הוא כבר לא תינוק. הוא חייל פגוע. אין חיילים שיצאו מעזה והם לא פגועים. לא צריכים להיפצע בשביל זה. מסכימה איתי?
נכון.
עכשיו, ברגע שהוא ראה אותך בוכה, נשבר לו הלב, כי הוא נורא אוהב אותך. הוא מאוד אוהב אותך. מאוד. וזה שהוא לא בא, זה בגלל שהוא לוחם קרבי, שמגן על עצמו, על נפשו, ואולי גם עלייך. אני חושבת שמה שאמרת ואמרת, תראי, היגיון, קשה להפעיל היגיון במצבים כאלה, כי הלב יוצא, באמת. ממש, ליבי לך, ליבי לא. כל פעם המילים האיומות האלה של מותר לפרסום, איך אני חוויתי את זה עם הילדים שלי, תקשיבי, זה לא, זה נורא. המותר לפרסום הזה, אני באותו רגע חושבת על אמהות ועל אבות שם, ועל אנשים ועל היתומים. אז אמרת, וזה הרגש, והוא יודע, וכאילו אני אומרת, תמשיכי לעשות את שלך הכי טוב, תשלחי מילים של אהבה. את כאן, נכון?
כן.
רק רגע, יש לי משהו באוזן, אייל מדבר אליי. יש לי, את איתי, אני פשוט מדברים אליי באוזניות, כי אני מקבלת המון בוואטסאפ שואלים אותי, בהקשר לשיחה שלנו, הרבה מזדהים.
השאלה היא, איך להתנהל,
בדיוק, בדיוק.
את שואלת בעצם,
את שואלת בעצם איך להתנהל, ואחרים גם שואלים אותי, איך לדעת, להבין את השתיקה הזאת של הגבר הצעיר הזה, איך לדעת האם היא מסמלת משהו, קושי, עומק, שבר, בגלל מה שהוא עובר עכשיו, או שלא. עכשיו, אז ככה, אני אחלק את זה לשני דברים, אחד זה איך להגיב, כי את שאלת אותי, ושתיים, מה שהמאזינים שאלו בוואטסאפ, איך אנחנו יודעים מה השקט הזה מסמל. איך להגיב, את הגבת בדרך שהיא הכי אותנטית, והיא הכי נכונה לדעתי, ואת זאת את, ואל תמשיכי, ואל תהיה הפכת אחרת, ואל תמשיכי לשלוח לו וואטסאפים, אני פה, חושבת אליך, מתגעגעת, שלח אימוג'י, זה הכל, אז הוא ישלח אימוג'י, ולהגיד לו, אם אתה יוצא ואתה הולך לאבא, סמס לי שאתה בבית. לפחות תהיה לי סוף שבוע שאני אשקטה, אני יודע שאתה לא, לא בעזה. מבינה? כאילו, את לא אומרת לו בוא אליי, אלא רק אומרת, תידע שאתה בסדר. תידע שאתה, אתה מבין? אני, ותגידי לו, אני לא אלב. אני מבינה שזה הצורך שלך. מתגעגעת, הלוואי ותגיע אליי. אבל בסדר, אתה שם. את יכולה גם לשלוח את זה בהודעה, ואז מוקלטת. אז הוא ישמע, את מבינה, הוא ישמע את זה אולי יותר מאוחר, אבל אז גם בהודעה מוקלטת אפשר להעביר טון דיבור. צריכים להבין, ההודעות הכתובות האלה, הרבה פעמים גם אנשים לא שמים נקודות ופסיקים, שלא לדבר, זה נורא והיום.
קשה להבין את הטון.
בדיוק. ואז תגיד לי, מאמי, כשאתה יוצא הביתה, גם אם אתה הולך לאבא, זה בסדר. הלוואי והיית, אתה בא אליי, אבל אם אתה בחרת ללכת לאבא, זה בסדר. תידע אותי שאתה לפחות בעיר. אז יש לי יומיים שבהם אני לא צריכה לדאוג לך. ותבלה. אוקיי? כאלה, את מבינה?
נהדר.
זה. ואני אומרת לך שוב, הוא במקום קשה, וזה לוקח אותי גם לכיוון של האם הילד באיזושהי נקודת שבר אישית שלו, שהוא מחזיק הכל בפנים ולא אומר ולא מגלה, או שאנחנו צריכות לדאוג. תראו, אנחנו תמיד צריכות לדאוג. הילדים האלה רואים גפיים ודם וחברים מתים וריח של שרוף ואנשים בורחים מבתים וילדים מזי רעב. נורא. נורא. וזה מגיל 18 וחצי שלו. זה נורא, נכון? תסכימו איתי. בסדר. יש כאלה שלא מדברים. גם לצערי אנחנו את הבנים שלנו פחות מלמדות לדבר. אבל זה לא אומר שהוא אלום קרב או פוסט טראומטי או 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 שאני לא יודעת מה, שיש שם איזה סבל בל יתואר שאי אפשר להתגבר עליו. זה לא אומר.
זה אומר לא, שהוא מספר לי שהוא יוצא עם החברים מהצבא, ואני מאוד שמחה על זה, כי
יו, נכון.
הם משקפים אחד את השני, והם
נכון.
סוג של קבוצת תמיכה גם אחד.
לגמרי, שזה דרך אגב בכלל גם גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, מי שהכי חשוב זה קבוצת השווים. כי שמה הם יודעים שכולם חווים אותו דבר, ואין עם מי לדבר. זה כמו מישהי שיש לך 4 חברות, אוקיי? שהן כבר נשואות עם ילדים, והיא נשארה רווקה. היא לאט לאט מתרחקת, אין לה חוויות משותפות לדבר איתן. כי הם כל הזמן מדברות על הילדים. עם חיתול, בלי חיתול, כן וילון, לא וילון, היא מוצץ, איזה מוצץ, את מבינה, נכון? זאת אומרת, את צודקת במחשבה הזאת שלך, ואז הוא מאבד את זה, הוא מוציא את זה, הוא לא צריך לדבר על זה שוב, וגם לדעתי הוא מגונן, הוא לא רוצה לספר, מה הוא יספר? ראיתי רגל תלושה, החבר שלי עכשיו בבית חולים, הוא מגן על עצמו, והוא גם מגן עלייך.
כן.
אז מעבר לדאגה הרגילה, שהיא דאגה לגורלו, לגורל חייו, אל תעסיק את עצמך באוי אוי 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 בכל הדברים האחרים. תשמחי על העוצמה שלו, על החוסן שלו, הוא יוצא עם חברים, הוא קונה בגדים, הוא עושה את הדברים של השגרה, שזה מעולה. רק יותר כן תתקשי על הדבר הזה, שאם אתה יוצא לחופש תידע אותי. שאני אהיה שקטה, שאני אהיה רגועה.
מעולה.
וברגע
מעולה.
שאתה מקבל ממני משהו, אני יודעת כמה אתה עסוק, אני יודעת, אני לא מתאפקת כי אני אימא, זה התפקיד שלי. תשלח לי אימוג'י בחזרה, אני יודע שראית ואתה בסדר. זה מה שיש לעשות מתוקה. ולעבור את התקופה הזאת בשלום. אמן הלוואי, אני מחזיקה אצבעות.
נהדר, ממש תודה. ממש
גם
תודה
לך, ותבכי. תבכי. אני תבכי. אני שנים חלמתי שהבנים, חלמתי כל לילה, שהבנים שלי נשרפים בטנק. שנים. כי במשך היום תפקדתי, כמו מלכה. זה מה שאת, כי זה מה שאת צריך, כי יש עוד ילדים, כי יש עבודה, כי יש בית זוג. זה גורלנו, זו המדינה שלנו, זאת השכנה שאנחנו גרים בה. אני גם לא רואה שזה יפסיק. זה כמו שמדברים על גזענות. היא תמיד הייתה, היא נקברה קצת, היא לא נעלמה, היא נקברה. והיא יוצאת עכשיו עוד פעם. אז רק נאחל באמת שבנינו, בבנותינו, יחזרו בשלום, אמן, אמן, הלוואי, שהחטופים יחזרו כבר סוף סוף, אמן, הלוואי, אלוהים, שיגמר, יגמר הדבר הזה. ושהילד יחזור, תוכלי לחבק אותו. כל טוב, יקירה.
אנחנו מאוד אוהבים אותך בבית, מיכל.
תודה, תודה, תודה. ואם הוא רוצה לדבר איתי, החייל שלך, אני בזמן האחרון מדברת הרבה עם מתבגרים ועם בוגרים, אפשר למצוא אותי, אני נגישה. שולחים הודעה, אני בפייסבוק, אני באינסטגרם, גם ברדיו ידאגו לחבר. אני אוהבת לעזור. אוהבת לעזור ויודעת לעזור. בבקשה. כל טוב, יקירה. שבת שלום, שבת שלום. כל טוב. אני יוצאת לנשום כמה דקות של פרסומות, תכף אני חוזרת.
ב-103 FM.
חזרתי אליכם ויש לי שיחת טלפון. שלום.
שלום.
אהלן, שלום.
איזה כיף לשמוע אותך.
אהלן, תודה. כן.
אני בת שבע. ואני...
כן.
שומעים אותי?
כן, כן.
קוראים לי בת שבע, ואני בהיריון ראשון, ואני עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי, בני 3-4. ועכשיו תכננתי לספר להם עם סיפור כזה, סיפור חברתי, עם תמונות, להסביר להם מה הולך להיות בדיוק, שאני... יש לי תינוק בבטן, ועוד מעט אני כבר לא אהיה פה, כי אני צריך לטפל בו. אבל תכמנתי לספר להם את זה כזה שבועיים, שלוש מראש, לא יותר מדי...
נכון, נכון.
כן, אז לא יותר מדי לפני. עכשיו אני חודשיים לפני, וכבר יש ילדים ששואלים אותי שאלות.
אוקיי, כי הם רואים. תשאול
אותך, מה את חושבת שכדאי לנו?
תראי, ברגע שהם שואלים, הם רואים הבדל, אז תגידי להם בת שבע, תגידי להם, עכשיו אל תגידי תינוק, תגידי עובר. את יודעת מה, תגידי תינוק. טוב, אני לא יודעת אם זה, כי אני אוהבת שאומרים עובר, במיוחד, במיוחד, במיוחד בחודשים הקרובים, כזה שחס וחלילה, אבל אני לא רוצה להגיד לך את זה, אני אגיד את זה אחר כך, שזה לא יהיה ישירות אלייך. תגידי להם, תראו, אני נורא רוצה ילד קטן. כמו שנכון, אתה הילד של אמא שלך, ואתה הילד של אמא ואבא, וזה גם אני רוצה ילד. אז, פה בבטן, יש לי תינוק קטן, ואני מחכה שהוא יגדל, והוא יגדל, והוא יגדל, והוא יגדל, וכשהוא יהיה יותר גדול, הוא יצא. ואז יהיה לי תינוק, אבל, ואז שיהיה לי תינוק, זהו. אני אשאר בבית, ואני אגדל אותו. אל תגידי, אני לא אבוא לעבודה. כי אולי חלק מהם יחסו שבגלל התינוק את לא תבואי, ותדעת, יחסו על הבטן או משהו כזה. אז צריך לתת מידע. אם הם שואלים, תגידו לו, אם יגידו למה את שמנה, מה יש לך בבטן, אז תגידי, יש לי פה תינוק. נורא רציתי שיהיה לי ילד, אז יש לי פה תינוק, ועוד הרבה 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 זמן, התינוק יהיה יותר גדול, הוא ירצה לצאת, הוא יצא לי מהבטן, ואני אהיה בבית, אני אשמור עליו. עכשיו, את חושבת שיכול להיות שהם ישאלו אותו איך התינוק נכנס לשם?
לא, לא.
לא.
קשה לי להאמין שהם יבינו את
המשמעות של הדבר הזה. אבל לא, יכול להיות שהם ישאלו איך הוא נכנס לך לבטן. כי יש ילדים ששואלים, בלט אותו? כי ילדים יודעים שהדברים בתוך הבטן זה דברים שאנחנו אוכלים והם נכנסים לבטן, נכון? אז ישאלו אותו, בלט אותו? יכול להיות.
מבחינת הבנה, הם לא ישאלו את זה, לא חושבת.
לא.
הילד שהכי מבין שם הוא שאל אותי, מה יש לך פה? מה יש לך פה?
אז את יכולה להגיד, יש לי פה תינוק. ואני מחכה שהוא יגדל, 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 עד שהוא ירצה לצאת. או,
לא נראה לי יותר,
או אם את מרגישה מספיק, תראי, בת שבע, אם את מרגישה מספיק בטוח, בגלל שהילדים הם ילדים מיוחדים כאלה, גם עם איזושהי נחיתות קוגניטיבית גם, אז, והוא שואל, מה יש לך פה? את יכולה להגיד לו, בטן גדולה? מבינה? בטן שמנה. אז אולי זה יספק, ואולי גם לא. אולי כן יש איזושהי הבנה של משהו אחר, שזה נראה...
זה מה שאמרתי עד עכשיו.
אז תראי, ברגע שתרגישי שאת רוצה, את עשי, לכי גם ממה שנוח לך. אני לא רואה שום בעיה בלהגיד לילדים חלקי אמת, או לדחות את אמירת האמת, ולהגיד בטן שמנה עד הרגע של שבועיים, שלושה קודם. מבינה? וגם את יכולה לחבר את התינוק הזה לא לזה שאת נמנעת מלבוא לעבודה, אלא יש פה תינוק גדול, כשהוא יהיה גדול 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 הוא יצא, זהו. זה נשמע לך נכון? זה נשמע לך מקובל בהתאם לילדים שאת עובדת איתם?
כן.
זה מספיק, אוקיי. אז זהו, בת שבע לי.
זה רק שניים או שלושה ילדים שהם מבינים יותר, אחרים לא ורבליים בכלל.
הבנתי. תראי, זה שהוא לא ורבליים. אנחנו יודעים היום שילדים על הרצף האוטיסטי, זה שהם לא ורבליים, לא אומר שהם לא מבינים. יש שם לפעמים קוגניציה בהחלט, לכן הילדים האלה לפעמים, את יודעת, עם מקלדת פתאום כותבים שירים, או עם כל מיני עזרים טכנולוגיים, הם מצליחים לבטא את עצמם. יש רב הנסתר פה על הנגלה בכל הנושא של הרצף האוטיסטי, אבל זה לא אומר שהם לא מבינים, או שהם לא שמו לב.
נכון, להם אני אספר, אבל יותר מאוחר.
אוקיי, אבל יכול להיות שהם גם רואים, רק לא אומרים.
כן,
אבל
כן.
תקשיבי, בסיכומו שבר אנחנו עושות מה שנראה לנו נכון ומתאים, בעיתוי הנכון, בתזמון שנראה לנו תזמון יותר נכון, אז זהו, זה מה שיש לעשות. בהצלחה יקירה.
תודה רבה.
בבקשה וכל טוב, ולידה קלה לך, כל טוב. יקיריי, אני מסיימת עם שאלה שהגיעה כתובה. שלום, הבאנו בשביל הילדים גור כלב לפני חודש, עקב פחד של אחד הילדים, וחיזוק הביטחון של כולם, דרך בעל חיים, שזה נהדר, זה נכון, וזה חשוב. הילדים מאוד נקשרו אליו. כרגע אנחנו רוצים למסור אותו, כי הוא דורש המון תשומת לב ומייצר לכלוך וריחות לא נעימים בבית. איך ניתן למסור אותו למשפחה חמה, ושהילדים יקבלו את זה? תגידו, כשמביאים קור הביתה, לא תיארתם לעצמכם שהוא יעשה לכם פיפי וקקי בכל מקום והוא יאכל לכם את הרעיתים? לא ידעתם שזה מה שגורי כלבים עושים? כשמביאים הביתה גור כלבים, או מביאים הביתה חתול, יודעים ישר מה הם עושים עם הציפורניים. הייתה צריכה להיות פה איזושהי מוכנות רגשית לזה שאני מוכנה לוותר על חלק מהרעיתים, או אם יש חתול, הוא אוכל את הסמיכות, או כל הזמן אני נקה פיפי וקקי עד שאני למד את החתול, כי מאוד חשוב לי חיזוק הביטחון של הילדים, והתמודדות שלהם עם הפחד. זאת אומרת, אני מוותרת על הניקיון, אבל אני מרוויחה ילדים שאוהבים בעלי חיים ומתחזקים. זה. אוקיי, אבל באמת, ברור לכם שכלבים מייצרים לכלוך וריחות לא נעימים בבית? יותר מזה, גם אם הילדים ישבעו באלוהים ובמשיח, ובכל גרמי השמיים שישבעו שהם ירדו ויטפלו בילד, אתם חושבים שבשש וחצי הם ירדו לטפל עם הכלב? סליחה, עם הכלב, לא בילד. או ב-12 בלילה שאתם חוזרים מבילוי הם, אתם תאירו אותם לרדת עם הכלב, או אתם תעשו את זה? כשהעיניים נרדמות לכם ככה מעייפות ואתם יוצאים עם הכלב, ברור שבעל חיים, מה שנקרא חסר ישע, בעל חיים זה חזר ישע, הוא תלוי בכם. זה כמו ילד נכה. תלוי בכם. עם הפיפי שלו והקקי שלו והאוכל שלו, והצרכים שלו והיציאה שלו החוצה. אוקיי, אבל אתם החלטתם שמוסרים אותו למשפחה חמה. איך? מחפשים משפחה חמה. לוקחים תמונה חמודה שלו, שמים בפייסבוק שלכם, ואומרים אנחנו מחפשים לכלב בית חם, מספרים את זה לכל החברים, אומרים את זה למורה, מבקשים לשים את זה בתיק של הילדים בבית ספר, שמים את זה בקבוצות וואטסאפ שיש לכם עם התמונה של הכלב, ומישהו שאוהב כלבים, ירצה אותו ויאמץ אותו, הוא בטח מתוק. לא סתם לקחתם אותו, כי הוא בטח גור מתוק. והשאלה השנייה, איך ניתן לגרום שהילדים יקבלו את זה? לא ניתן! למה שיש לכם ציפייה שהילד אוהב מישהו, ישן עם הכלב, עם הגור, מחבק אותו, אוהב אותו, ועכשיו אני לוקחת אותו, אני גם מצפה שהילד יקבל את זה בהבנה והכנעה, ויגיד, כן, אמא, אני מבינה אותך, הילד, הגור, יש לו ריחות מסריחים, קחי אותו למשפחה. מה פתאום? תתכונני לדרמות. בכי, צעקות, השתוללויות, אני לא יודעת איך הילדים שלכם מגיבים לתסכול, לכעס, לאכזבה, לכאב, לצער, תהומי, לא יודעת. זה מה שיקרה. למשפחה חמה, אפשר גם, אם לא תמצאו משפחה חמה, תביא אותו לצער בעלי חיים, מטפלים שם מצוין, ואם הוא גור מתוק, מישהו ייקח אותו. הכלבים שלנו, כולם הגיעו מצער בעלי חיים, וכל אחד מהם היה איתנו 12 שנים. אוקיי. אבל זאת התשובה. אי אפשר לגרום לזה שהילדים יקבלו את זה, הם לא יקבלו את זה. ואתם, הורים, שרוצים להכניס הביתה בעל חיים לטובת הילדים, וזה נכון, זה לטובת הילדים, אני בעד. אין כמו כלב לילד. דעו לכם שהחיה הזאת באחריותכם. תמיד. כשהם קטנים, כשהילדים קטנים, בינוניים וגדולים. החיה הזאת באחריותכם. אז תשקלו את זה, ועושה נזקים בבית. אז תשקלו את זה היטב היטב. בהצלחה. והנה המוזיקה ברקע, כבר נותנת לכולנו את ההבנה שתמו השעתיים ותם התוכניתי. תודה לכולם, תודה לכם על האמון, תודה על הטלפונים. סורי שבכיתי. מה לעשות, מה לעשות, כולנו בעידן כזה, וואו, לא נורמלי. שבת שלום לכם כולכם, חם היום, תשתו הרבה מים, תחבקו את הילדים, ואנחנו נשתמע פה בשבוע הבא.